שנמשיך איפה שעצרנו שנה שעברה. אונקלוס בר קלויניקוס. אונקלוס בר קלויניקוס. כן, אז היה לנו את הסיפור הראשון. הגמור אומרת ששלוש דברים היה בירושלים, שלוש שלבים בעצם בחורבן. שלב ראשון זה קמצה ובר קמצה חורב ירושלים, תרנגוילה ותרנגוילתה חורב טורמלקה, ושקד הריספק חורב ביתר. שלוש חורבנות, חורבן של ירושלים, חורבן של טורמלקה הר המלך, וחורבן של ביתר. זה ודאי שזה גם בסדר הזה, דרך אגב, אם אנחנו מדברים מבחינה כרונולוגית, מבחינה סדר של זמנים, זה גם היה בסדר הזה. ירושלים חרבה בשנה של החורבן, כן, לפני 1940 שנה בערך. אחר כך היה לנו את תוף תוף למד חס, זה 1942 שנה. בכל אופן, אחר כך היה לנו את חורבן טורמלקה. אז אני לא יודע בדיוק מתי היה החורבן של טורמלקה, על מה מתכוונים. יש מחוקרי תולדות ישראל, יש כאלה שאומרים שהחורבן של טורמלקה היה בתקופת הביניים שבין חורבן ירושלים לחורבן ביתר. חורבן ביתר היה 52, נונבי שונו, 52 שנה אחרי החורבן, המרד של בר כוכבא, ואז חרבה ביתר, זה היה 52 שנה אחרי החורבן. אז, והשאלה היה אם טורמלקה היה חלק מהחורבן של ביתר, הר המלך, את האזור הזה נחרב בדרך שהלכו לביתר, ביתר זה בקצה ליד ירושלים, והר המלך זה אזור הרי שומרון, האתר הוא מתרגם הר אפרים טורמלקה. אז ככה אנחנו יודעים איפה זה המקום הזה, זה הר אפרים או הר בייס אייל. יש כאלה שרוצים לומר, יש מהחוקרים שרוצים לומר שזה כל שרשרת הערים מהנגב עד עמק ישראל, כל השרשרת הערים הזאת נקראת הר המלך. אבל זה ברור שזה באזור הזה. עכשיו, כשהם הגיעו החיילים של אדריאנוס קיסר בדרך לכבוש, לדכא את המרד של בר כוכבא, אז הם הרגו את כל האנשים בהר המלך, ואחר כך הם המשיכו לביתר. והרי כל המלחמה הזאת ארכה 9 שנים. אז גם בסדר שכתוב פה, שזה ירושלים, טורמלקה וביתר, זה בעצם הסדר שגם היה כרונולוגי, זה גם היה סדר בשנים. אני רק אומר שטורמלקה לא חייב להיות שזה היה ממש יחד עם חורבן ביתר, יכול להיות שזה היה לפני כן, כי היה ריגות ושמדות במשך 20 שנה. אז יכול להיות שטורמלקה היה באמצע שלב הביניים שבין חורבן ירושלים לחורבן ביתר, היה את השלב הזה של חורבן טורמלקה. זה אני לא יודע בדיוק, חוקרי תולדות ישראל נחלקים בזה, אבל זה מסתבר שזה גם סדר הדברים פה, ירושלים, טורמלקה וביתר. טוב, והדבר הראשון מספר את הגמור את כל הסיפור, מה שהיה עם ירושלים, עם קמצה ובר קמצה, עם טיטוס, ואז הגמור מספרת שטיטוס גזר על עצמו את העונש שלו בעצם, במילים אחרות הוא ביקש שיסרפו אותו ושיפזרו את האפר שלו על 7 ימים. מספר את הגמור, אונקלוס בר קלויניקוס, בר אחסי דטיטוס אונקלוס, היה אחיין של בן אחותו של טיטוס. הגוין מתקן פה שזה בן אחותו של אדריאנוס ולא של טיטוס. אז השאלה לאיזה אונקלוס מדברים פה, האם אונקלוס הזה זה אונקלוס שחיבר את התרגום אונקלוס? אז המעריצחייס רוצה לטעון שלא, שזה אונקלוס אחר, כי האונקלוס ההוא שרף את הבגדים שלו, כמו שכתוב בגמרא, שנפטר רם גמליאל הזוקן. רם גמליאל הזוקן היה הרבה לפני חורבן הבית, כי אפילו הבן שלו רב שמעון בן גמליאל נפטר שנתיים לפני חורבן הבית, וטיטוס היה יותר מאוחר, ככה שזה לא אונקלוס בעל התרגום. אבל יש גם את אקילס הגר. אקילס הגר היה תלמיד של רב לזר ורב יהושע, שהם היו יותר מאוחר. אז אני לא יודע למה הגוי נדחק פה לומר אנדריאנוס, כך באמת הגירס במדרש, זה היה בר אחסד האדריאנוס. אבל לא משנה אם זה אונקלוס בעל התרגום או לא אונקלוס בעל התרגום, אבל הוא אבי בועל להיגיור, רצה להתגייר. אז מה הוא עשה? הלך והעלה שלושה אנשים באוב ושאל אותם, אוזל אסקי, דבר ראשון לטיטוס בנגידה, הוא העלה את טיטוס באוב, תחישו. אומר לי, הוא שואל אותו, מן חושי והוא עלמה, מי חשוב בעולם הזה שאתה נמצא פה עכשיו בעולם האמת? אומר לי, ישראל, עם ישראל הם החשובים. מה הוא להתבוקה בו? שאלה מתבקשת, אם ככה, האם להידבק בהם או לא, אתה הרי זה שרדפת אותם, להידבק בהם או לא. אומר לי, יש לו תירוץ, מילאיו נפישין, המצווה שלהם הם הרבה, יש להם הרבה מצווה, ולא ימות את זה קיומינו, אתה לא תוכל לקיים אותם, זה כמות גדולה מדי. מה אתה עושה אם ככה? זיל, יגרה בהו, בהו, על מלך תתגרה בהם, תריב איתם. בואי לו מה זה, ואבס רישה, ואז אתה תהיה ראש. זאת אומרת, דכתיב היו צורר לראש, כל המיצר לישראל נעשה ראש. אז לכן הוא נותן לו איתה, לך תריב עם עם ישראל, וככה אתה תהיה ראש. למה כל המיצר לישראל נעשה ראש? אז הם מביאים פה הגויס בצד, מתויסס בחגיגה, מתויסס בחגיגה, שאתה אמור שלא יאמרו, ביד אומוש פיילו מוסר את בונו. לכן כל מקום שהיהודים הגיעו בגלות, אז הקדוש ברוך הוא דאג שהמדינה הזאת תעלה. אז למה? יש גם, הגמור אומרת שלא יהיה ביד אומוש פיילו, ככה תויסס אומר. אבל נראה לי שהמשחוכמו אומר שיש בזה עוד סיבה, שכל אדם עושה איסורים ביחד. יש בן אדם שהוא מפונק, והוא רגיל לשתות כל יום בקבוק שלם של קפוצ'ינו. עכשיו, אם אין את הקפוצ'ינו על הבוקר, אז זה איסורים. אז הוא יגזור גזרה ליהודים שהם לא ישתו קפוצ'ינו. נו, אז בסדר, את השרות האלה עוד מצליח לשרוד איכשהו. לעומת זאת, אם אתה תהיה במדינה אחרת, שאפילו לחם ומים זה כבר קרוב למויסרס, ואפילו לזה הם לא רגילים, אז מה הם יגזרו עלינו? לחם ומים, אז באמת נסבול. אז הקדוש ברוך הוא נותן לאומות שאנחנו בהם, נמצאים בהם, שיהיה להם עשירות, ואז גם אם הם מקפחים את היהודים, אז הם מורידים את הקצבאות מ-1,500 רק 1,000. אבל לא גזרות יותר קשות. הוא נותן להם עושר, הוא נותן להם טובה, בשביל שלא יגזרו עלינו קשה מדי. אז זה גם אחת הסיבות. כל המיצר לישראל נעשה ראש, וגם שלא יהיו ביד ומשפולו. כבוד לעם ישראל. אז זה העיצה של טיטוס. מה הוא יעשה? שירדוף את עם ישראל, וכך הוא יהיה ראש. אומר לי, דיני דאו גבר במאי, מה העונש שלך בואי לו מאבא? אומר לי, במאי דפוזיק הנפשי, מה שפסקתי על עצמי, כל יום מכן שלי לקיטמי, כל יום אוספים את האפר שלו, ודיין אלי, ודנים אותו מחדש, זאת אומרת, בוראים אותו כמו אדם חדש, מפזרים אותו כמו אדם, ואז דנים אותו, וכל אולי שורפים אותו, ומבדרו עכשיו ים, ומפזרים את האפר שלו, על פני כל השבע ימים. טוב, זה התשובה של טיטוס. עוזל אסקי לבילאום בנגידה. מה לא את בילאום באוי? אומר לי, מן חושי באו אלמה, מי חשוב בעולם ההוא? אומר לי, ישראל. אז שואל אותו, מה הוא להידבוק בו, האם להידבק בהם? אומר לי, לא יסידרו שלוימם וטויבוסם כל היומים. לא לדרוש את שלומם וטובתם. הוא לא בא עם סיבות. טיטוס הוא כדאי לי. כן, הוא חושב מה כדאי לי. אני הייתי מצטרף אליהם, אבל זה קשה מדי, אז הוא עצלן. אז לכן הוא אומר, טוב, נרדוף אותם. האינטרסים שלו הוא אינטרסנט. יש לו אינטרסים, הוא רוצה להרוויח, והוא חושב איך אני אוכל להרוויח הכי הרבה. זה טיטוס. בילום הוא איזה סוג של המולק, כן? כמו הנחש. שואלים אותו, ארי, הגמור בטיינית, ארי דוירס ואוכל, זאב צורף ואוכל. אתה מה, הנחש, מה הנאה יש לך? אתה נושך, אתה נהנה מזה? נושך, הורג והולך. אז הוא אומר, מה ישראל לבעל הלושוין? אז מה ישראל לבעל הלושוין? יש גם בין המין הזה שנקרא אדם, יש גם כן נחש שהולך על שתיים, שהוא גם כן עושה אותו דבר. הוא נושך, מדבר לו שנורא, הוא לא מרוויח מזה כלום. אז רגע, זה סתם, דרך אגב, מה התשובה? שאלו אותך, מה אתה נהנה? לא, יש גם אדם, יש גם נחש על שתיים. אז זה בדיוק התנהגות של בעל השנורא. למה עשית ככה? גם הוא עשה ככה. מה אתה רצת? מה ענית? סתם, זה התנהגות של בעל השנורא. גם בילום הוא כזה. מה הוא נהנה? הוא לא נהנה כלום, הוא לא מסתכל על עצמו. הוא לא יסיד או ישלם יותר יבוסם. טיטוס, יש לו איזה סוג של אינטרס. הוא רוצה להרוויח משהו. בילום לא רוצה להרוויח כלום. זה לא יסיד או ישלם יותר יבוסם. דרך אגב אומרים גם כן, מה זה לא יסידרו ישלם ובטריבוסם שטיטוס אומר? כי הרי שבילום אומר, בילום הרי היה גלגול או נכד או לובון, בעצמו הוא היה לובון, גלגול של לובון, קשור ללובון. ללובון הרי הקדוש ברוך הוא אמר, אשתו מלאכו מדבר עם יעקב, מתוי ועדרו. ולכן הוא אומר לו, יסידרו ישלם ובטריבוסם. לדרוש רע הוא לא יכל, אבל הוא מזהיר אותו לפחות אל תדרוש טוב. כי זה הוא מוזר, שלא לדרוש את רעתם. אז הוא אומר, אל תדרוש את טובתם. טוב, הוא שואל אותו, מה העונש שלו? הוא אמר לי, דין הדאו גברי במאי. הוא אמר לי, בשכבה זרע רואי תחס. למה? כי כמו שהוא עצמו, הוא הכשיל את ישראל בבנו מויוב, וגם שהוא אמר שומר, שהוא היה בועל הסוינוי, לכן הוא נענש, שבשכבה זרע רואי תחס. אז עכשיו הוא הולך ומעלה את השלישי, עוזל אסקי בנגידה לפוישי ישראל, לישו. אומר לי, מן חושי באו אלמה, מי חשוב בעולם ההוא? אומר לוי. ישראל, ואז הוא שואל אותו, מה הוא להידבוק בו, האם להידבק בעם ישראל או לא? אומר לי, תויבוסום דרויש, רואוסום לא יסיד רויש. כל הנויגיה בו אין, כאילו נויגיה בבו ועשינוי. כן, הוא מדבר בשבח של עם ישראל. אז שואל לו גם אותו, את ישו, הוא אומר לי, דיני דאו גברי במאי? אומר לי, שהעונה שלו בצויר הוא תחס, ואומר מר, כל המליג על דברי חכומים, נידוין בצויר הוא תחס. עכשיו הגמרא מסיימת שעל ידי השלושה האלה אתה רואה תוך הזה בוא תראה מה במפוי שישראל לנביא יום ישראל מועיל דוד הזור, שהגויים אפילו בואי לא מהם הם נשארים עם כל הרע שלהם והם מדברים נגד עם ישראל הלאה. לעומת זאת פוי שישראל, כמה שהוא היה ראשה הפוי שישראל הזה, אבל כשהגיע שואלים אותו ברגע האמת בואי לא מהם האמת, שואלים אותו אם לדבק בישראל או לא, אז הוא אומר שכן, אומר טובה שם דרויש ראו שם לא יציד ראש. למה הוא מעלה באמת דווקא את שלושת האלה? מסביר המהר"ל ששלושה האלה זה כנגד אבוי דזורה, גילוי הראיוי ושפיכוס דומים. בילום, טיטוס היה שפיכוס דומים, שפך דם. בילום היה גילוי הראיוי. וטיטוס וישו, שפי שישראל היה אבוי דזורה. הוא נהיה בעצמו אבוי דזורה. אז זה אבוי דזורה, גילוי הראיוי ושפיכוס דומים. הוא שואל את שלושת הראשים של הטומה בעולם. מה, האם להידבק בישראל ומה העונש שלהם בעל מדע עושה, וזה מה שהם עונים לו. הבן איש חי, ראיתי בבן יהוידע, רוצה להסביר שגם את התשובה של פה אישי ישראל בצורה של רע, של רע לעם ישראל, אבל בצורה אחרת. הוא אומר לו, אם אתה רוצה להפיל את עם ישראל, השיטות של רע לא עובד. השיטה זה טובתם דרוש, רעתם לא תדרוש. תבוא, תחבק אותם, תיתן להם, תתייחס אליהם יפה, אז אתה יכול להפיל אותם. זה השיטה להפיל את עם ישראל. זאת אומרת, תיבוא שם דרויש, רואה שם לא איתי דרויש. כשאתה מגיע לעם ישראל ומתחיל עם אגרופים או מתחיל עם מכות, אז הם מיד מתקשרים ונתפסים חזק בעמדה שלהם, הם לא יזוזו. אבל אם אתה הולך בשיטה של חיבוקים, בשיטה של לתת להם בקלות, אז השיטה הזאת יכולה להצליח. אם אתה תעבוד בשיטה של תיבוא שם דרויש, רואה שם לא איתי דרויש. אבל אם ככה, מה זה התוך הזה? מה משבחים את פוישי ישראל פה שהם יותר טובים? אבל לכן אני לא יודע, צריך לאיים באמת בבן איש חי הזה, בן יהוידע. אבל יש פה שאלה שכולם שואלים, טיטוס ובילום, כן, הם נמצאים כבר בעולם האמת, הם יודעים את האמת, מה יש לי שם לסנוע? לך תתגרה בהם, לא, יציד ראש שלנו בתיבה שם, מה יש? די, הוא כבר פה, הוא רואה את האמת, הוא כבר בעולם האמת. מה הוא עדיין שונא? למה הוא כל כך נגד עם ישראל עדיין? ועל זה מתרצים אבל עם מוסר את מה שבעצם כתוב ברבינו יוינו בשער יצ'ווה, רבינו יוינו בשער ב', שער השני בשער יצ'ווה כותב שכשאדם בונה את עצמו בעולמה הזה, אז הנשומה שלו יכולה להיות נפש האדם שעולה למעלה או נפש הבהמה שיורדת למטה לארץ. עכשיו אם הבן אדם הנפש שלו היא נפש בהמית, אז הוא כל הזמן ירצה להיות למטה. זאת אומרת הנפש של האדם לא משתנה. אם יש לבן אדם מידות רעות בעולם הזה, הוא יישאר גם בעולם הזה, גם שם בעולם האמת הוא יישאר עם המידות הרעות שלו. המידות הרעות לא משתנות. יש לזה סיפור יפה שהיה עם הדיבוק שהיה אצל החופץ חיים. הרי הביאו פעם דיבוק לחופץ חיים, והוא שלף מניין עשרה מהתלמידים שלו שיוציאו את הדיבוק הזה. ביניהם היה רבל דושניצר, המשגיח של לומז'ה בפתח תקווה, אפונוביג'רוב, היה אחד מהמניין הזה, רבל חונון וסרמן, היה אחד מהמניין, המניין של עשר מהתלמידים הגדולים של החופץ חיים, שהלכו להוציא את הדיבוק הזה. והוא סיפר סיפור ארוך שהוא היה בחור שגדל, הוא נכנס לאיזה בחורה, והדיבוק הזה, הנשמה הזאת סיפרה שהוא היה בחור מליטה, שרחמון הנצלן ירד מהדרך, נסע לדרום אפריקה, שם הוא עבר הרבה מאוד עבירות, ויום אחד הוא נסע בקרקרה בשבס ונפל מראש ההר ונהרג. שם הוא סיפר את כל האיסורים שעוברים עליו ואת המהלכי חבלה שרודפים אחריו וכל האיסורים הנוראים בכף הקלע והכל. ואז תוך כדי פתאום הוא מתחיל לדבר ניבול פה, והוא מדבר ניבול פה נורא והיום, שכל האנשים שהיו שם לא יכלו לסבול את זה, היו צריכים לצאת החוצה מרוב ניבול פה, לסתום את האוזניים מהניבול פה שהוא דיבר. ושאלו אותו, אתה הרי רואה את המהלכי חבלה, אתה הרי רואה את הפקל, הגיינים, אתה רואה את הכל, מה אתה ממשיך לדבר ככה? אז הוא אמר להם, מי שהתרגלתי בחיים לדבר ככה, ועכשיו אי אפשר להתנתק. בן אדם לא יכול לשנות את התכונות שלו באוילום האמת. אם הוא יהיה נקי באוילום הזה, הוא יישאר נקי שם. טיטוס ובילום, ששתיהם רשועים, נשארו, היו פה באוילום הזה עם מידות רעות, ונשארים גם באוילום הבא עם מידות רעות. המידות רעות שלהם הן לא משתנות, הם יודעים את האמת, ובכל זאת נשארים עם המידות הרעות שלהם. יכול להיות שכפשטוס הגמרא, שמשמע שפוישי ישראל הוא יותר טוב, הנקודה היא כי בעצם פוישי ישראל, הרי הפנימיות שלהם טובה. המהר"ל עומד על זה כאן, שהפנימיות של פוישי ישראל היא טובה, הגרעין שלהם הוא טוב. יש להם רק לבוש חיצוני שהוא גרוע. לעומת זאת טיטוס ובילום שהם מאומות העולם, אז כל התוכן שלהם, גם הפנימיות שלהם רעה. וזה מה שיוצר את ההבדל ביניהם, שטיטוס ובילום נשארים רעים גם בעולם האמת. לעומת זאת, פוישי ישראל, כשהם בעולם האמת, הם כבר מכירים באמת, והוא אומר לו, תיבוס אמדרויש, רעתם לא תדרוש. טניה, זה הסיום של כל הסיפור הזה עם קמצו בר קמצו, טניה, אומר רבלוזור, בוא יוראי כמה גדוי לו כוחו של בושו. בוא תראה כמה גדול הכוח של בושה, כוח הביזיון של בושה, שהקדוש ברוך הוא לא שותק על בושה שמביישים בן אדם, שהרי סייע הקדוש ברוך הוא את בר קמצו, הקדוש ברוך הוא עזר לו, וחריב את ביסוי וסור אף את ריחולוי, ונחרב בית המקדוש ואיכול, והאיכול בית המקדוש נשרף. למה? בגלל שבר קמצו התבייש. בר קמצו התבייש. רב חיים שמולביץ ושיחות מוסר מעריך בזה הרבה על הנקודה הזאת של בושה, אומר רואים את זה בעוד הרבה מקומות, את הכוח של לבייש בן אדם, את הכוח הזה של לבייש. אומר האטום של בלעם, כן, האטום של בלעם דיברה, האטום שדיברה, אם היו משאירים אותה בעולם, איזה קידוש השם היה יכול להיות מזה? כולם יראו, הנה האטון הזאת, היא דיברה. מה פרוש דיברה? כשבילום הלך לקלל את עם ישראל, האטון הזאת פתחה את הפה ודיברה, חמור מדבר. נו, היה צריך שישאירו אותו בעולם, את האטון הזאת, להשאיר אותו בעולם, אבל לא הרגו אותה. למה הרגו אותה? אומר רשי פרשת בולוק, למה? בשביל שלא יהיה ביזיונות לבילום. בילום, הראש הזה, שיתבייש קצת, מה יקרה? לא, זה הכוח של בושה, שבילום לא יתבייש, אז המלאך הרג את האתון הזאת. איפה מוצאים את זה עוד? מוצאים את זה בעוד מקומות. מה? שמה? הקדוש ברוך הוא אומר לו לתת כבוד למלכות. לתת כבוד למלכות, אפילו שהוא רושה, אבל בכל זאת מגיע לו הכבוד. מצאנו את זה עוד אצל המאירי כותב לגבי המחסות, שאחרי שרופי קורח באו הרי מחסות, 250 אישי מחסות, ורצו להקריב את הקטורת ונהרגו. אז הוא אומר שירימו את המחסות מהשריפה ויעשו אותם ציפוי למזבח. לא אהרון יעשה את זה. למה שלא אהרון יעשה את זה? בשביל שהם לא יתביישו. כאילו השרופים עצמם יתביישו. מה הם התביישו? כי הם דיברו נגד ארון, וכאילו ארון עצמו מגיע ולא מרים את המחסות. עוד פעם, הוא אומר לאלעוזור ולא לארון. עוד פעם, הכוח של בושה. וזה דבר נורא, כי יש בעצם כוח של בושה, שזה כוח שיכול להחריב את בית המקדוש. מספרים סיפור שהיה עם הרב מבריסק. הרב מבריסק, שהוא עוד היה בעיר בריסק, היה שם תופעה שהיה שחיטה מסודרת, והיה חוץ מזה מה שהיה נקרא ויקל שוחטים. זאת אומרת, שוחטים ששוחטים בפינות. היו עומדים באיזה פינת רחוב ושוחטים הופעות וכמויות, וכמובן מי בדק את הסכין, מי אומר שהם יודעים בכלל את ההלכות, אף אחד לא יודע כלום. שוחטים הם בזול, שחיטה שחורה, ועשו שם אספה בבית של הרב מבריס לדון מה עושים עם הוינקל שוחטים האלה, מה עושים איתם, איך לפתור את הבעיה הזאת. טוב, תוך כדי שהם יושבים שם הייתה אספה של כל הרבנים, כל העסקנים, ואחד בטעות הגיע גם אחד מהאנשים האלה מהוינקל שוחטים, אחד האנשים שהוא בעצמו עומד בשוחט באחת הפינות, נכנס וישב שם. רוצים להתחיל את האספה, הרב מבריסק שותק, לא מוכן בשום אופן שיתחילו את האספה. מחכים ומחכים ומחכים ומחכים, והרב מבריסק מתחמק, בשום אופן לא מוכן להתחיל את האספה, עד שמישהו הצליח לעשות שם איזה טריק ולדאוג שהוא יצא החוצה בכבוד. טוב, הבן אדם הולך, ואז שואל את הרב מבריסק, מה זה עניין כל כך חשוב, מה אתה יושב ושותק? אז אמר להם את הגמרא הזאת, בואו ראה כמה גדול כוחה של בושה. בר קמצא בסדר? לא, הוא לא בסדר, הוא פושע גדול. מה, בגלל שהוא נעלב אז הולכים לשרוף את בית המקדש? זה הדרך. שתקו, מה? הוא כבר ילך, הוא יאבד את כל העם, יוציא את כל העם לגלות כי יליפו אותו. הוא לא בסדר, אבל זה גם כוח של בושה. ואם נבייש את הבן אדם הזה, לא יצא שום דבר טוב מזה. לא, אתה בא לפתור בעיה, אתה באמת מתכוון לשם שמיים. שלא יהיה פה בעיה עם השוחטים האלה, עם השחיטה השחורה, אתה לא יכול להעליב בן אדם. אם אתה מעליף בן אדם בדרך, אתה לא תצליח כלום. היה גם סיפור הזה ברב שולם שבדרון, הוא מספר בשאל אביך ויגדך, שהיה פעם איזה משגיח של ישיבה, נסע לחוץ לארץ לתקופה, ובאו לבקש ממנו שימסור שיחות. אז לא בישיבה עצמה, אלא באיזה בבית שלו, שיבואו התלמידים מהישיבה אצלו הביתה, וישמעו שיחות ממנו. בתקופה הזאת שהמשגיח לא נמצא. אז הוא הסתפק, שהוא לא ביקש רשות מהמשגיח של הישיבה, מה הוא כאילו נכנס למשיג את הגבול שלו. אז הוא החליט שהוא ילך לשאול את רבי חזקאל לוינשטיין, המשגיח מפונוביץ'. הוא מגיע לרב חזקאל לוינשטיין והוא שואל אותו מה לעשות, אם נמצאו את השיחות האלה או לא. ואז רב חזקאל לוינשטיין אמר לו, יש לנו קבולה, יש לנו קבולה, שאם יהיה אפשרות לבנות את בית המקדוש, אבל זה יגרום חלישות הדעת לאדם אחד, אנחנו לא נבנה את בית המקדוש. הוא אומר, יש לנו קבולה לבנות את בית המקדוש, אבל חלישות הדעת לאדם אחד, לא נבנה את בית המקדוש. ואיפה אנחנו רואים את זה? של מוישה רבינו. מוישה רבינו, הקדוש ברוך הוא שולח אותו לגאול את עם ישראל ממצרים, ומוישה רבינו מתעקש, הוא לא רוצה ללכת. למה? לא לפגוע באהרון. עם ישראל סובל במצרים, עם שלם סובל. עם שלם. שמים את התינוקות בקיר. זה הרי לא יתואר, מה עשה לשם? לא, אדם אחד ייפגע. אם יש אפשרות לבנות את בית המקדוש, ולאדם אחד ייגרם חלישו סדס, אנחנו לא נבנה את בית המקדוש. וזה הכמה גדול כוחה של בושה. המהר"ל מסביר באמת, למה גדול כל כך כוחה של בושה? מה? לפגוע, הכל. בושה זה יותר. אומר למה? כי כתוב, הרי הגמרא אומרת, למען תהיה יראת השם על פניכם לבלתי תחטאו, אומר רש"י, זו הבושה. וזה גמרא ביבמות. יראת השם על פניכם לבלתי תחטאו, זו הבושה. אומר, בושה קשורה להוריד את האדם נברא בצלם אלוקים, והפנים של האדם זה הצלם אלוקים שלו, וכשמלבינים את פניו של אדם, אז מסלקים ממנו את הצלם אלוקים. זה האביל סונקה ואת החברה, כאילו מסתלק מהבן אדם הכבוד שלו, והכבוד זה הצלם אלוקים של האדם. הצלם אלוקים שנמצא באדם מתבטא בכבוד שלו, ועכשיו כשהבן אדם מתבייש, אז הצלם אלוקים מסתלק ממנו, כשמלבינים את פניו. והוא אומר, מה קורה? כוחה של בושה. בישו אותו, אם ככה, אז החריב את ביתו ושרף את היכלו. החריב את ביתו ושרף את היכלו, זה כשהקדוש ברוך הוא, האלוקים נמצא בארץ. ואם מסלקים את הקדוש ברוך הוא מהאדם הזה, מהצלם אלוקים הזה, אז מסלקים, הקדוש ברוך הוא מסתלק גם מהארץ. טוב, באמת, כך כותב המהר"ל, ויש עדיין מה להרחיב בזה. בוא נראה את הסיפור עם טור מלכה. התרנגולה והתרנגולתה, חריב טור מלכה. עם סיפור של תרנגול ותרנגולת. דאבו נהיגה, הם היו נוהגים, כי אבו מפקה חתנה וקלטה, כאשר היו מוציאים חתן וקלה לחופה, אז מפקי כמה היו תרנגולה ותרנגולת, היו מוציאים לפניהם תרנגול ותרנגולת, כלומר, אומרת הגמרא, פרו ורבו כתרנגולים. כי הרי כולנו יודעים שתרנגולת יולדת בכל יום, ואפילו בצורה הרגילה ביותר, אז היא מטילה, יוצא כמה אפרוחים בחודש, אם תלוי, אבל בדרך כלל בממוצע אפילו היום 15 ילדים בחודש, תרנגול ותרנגולת, יש 15 ילדים בחודש, אז אומרים גם להם פרו ורבו כתרנגולים. יש המפורשים פה אומרים עוד כל מיני רמזים מעניינים על פרו ורבו כתרנגולים, שתרנגולים, המדרש מספר בויקרא רבה, שהאפרוח בא והוא נמצא כל הזמן תחת הכנפיים של אמא שלו, ואמא שלו דואגת לו, עד שמגיע שלב מסוים שהוא גודל, ואז האמא הוא בא לאכול עוד פעם, כשהאמא מסדרת את הארוחה, אז האמא נותנת לו מכה עם הכנף בראש, אומרת לך תנקר לבד. אומר גם פה, כשמחתנים את הילדים אומרים להם, יאללה, לך תנקר לבד. כך כותב עין אליהו. אבל, ולכן באמת השירה של התרנגול, כמו שכתוב בפרק שירה, זה נותן לחם לכל בשר כי לעולם חזור. נותן לחם לכל בשר, בגלל שהיה אפשר, התרנגול יגיד שצריך לעשות תכנון. מה, זה הולך ככה, אתה תביא 15 ילדים בכל, מי יפרנס אותם? מי יפרנס את הילדים האלה? לא, הוא יביא פרוחים בכמויות, מה יהיה, צריך לעשות תכנון, אז הוא אומר, מה השירה של התרנגול? נותן לחם לכל בשר. כדי שברוך הוא מפרנס, הוא נותן את הילדים, הוא נותן את החיים, והוא ייתן גם את המזונות. אז לכן גם באים ואומרים לזוג הזה, כשמחתנים אותם, אז אומרים להם, פרו ורבו כתרנגולים, אל תעשו שום חשבונות, הקדוש ברוך הוא נותן לחם לכל בשר, והוא ידאג שיהיה גם כסף, והוא ייתן גם את החיים וגם את המזונות בשביל לגדל את הילדים. טוב, יום אחד, אבקוחולית גונדה דרוימואה, עבר גדוד רומאי, שקלינו מניו, לקחו מהם את התרנגולים, נופלו עליו, נחונו. אז הם כל האנשי העיר נפלו על הרומאים, התנפלו עליהם ונפלו להם מכות. ואז עשו, אמרו לקיסר, באו הגדוד הרומאי ואמרו לקיסר, מורדו בך יהודי, היהודים מרדו בך, עושה עליו. ואז הגיע אליהם המלך והרג אותם. למה באמת כל הסיפורים פה שכתובים זה סיפורים קטנים? גם הסיפור הקודם עם קמצור בר קמצור, אנחנו יודעים שהיה לו שנורס, נסחינום, עבירות גדולות שחתו. פתאום הגמרא מביאה, מה היה, איך נחב הר המלך, תרומלכה, עם תרנגול ותרנגולת. איך נחב ביתר בהמשך, שקד הריספק. זאת אומרת, איך רשי מגדיר את זה שם? דופן של מרכבת נשים. למה זה התגלגל באמת, שזה יהיה דרך כאלה סיפורים קטנים? אומר הבן יהוידע, שהסיבה היא בגלל שהעבירות שלהם גם היו עבירות קטנות. בגדול הם היו בסדר. כשהיה להם עבירות קטנות כאלה, לא שנור, שנאת חינם, זה עבירות שמתייחסים אליהם כעבירות קטנות. אז הראו להם שגם על ידי דברים קטנים יכול להתגלגל חורבן גדול מאוד. שעל ידי לשנור שנאת חינם, שזה דברים קטנים, יכול להתגלגל חורבן גדול מאוד, וגם על ידי תרנגול ותרנגולת ודופן של מרכבת נשים, מה זה הדברים הקטנים האלה? גם על ידי דברים קטנים יכול להתגלגל חורבן גדול מאוד. טוב, המערב גם מסביר שיש פה שלוש דברים. יש את ירושלים, שזה הקדושה, שזה דבר שהיה בעם ישראל, היה את הקדושה. היה את התרנגול והתרנגולת, טור מלכה, אר המלך, שזה הריבוי. היה להם את כוח הריבוי, שהיה שייך אז לעם ישראל, ומגיע, על ידי שעם ישראל חתום, מגיע איסוב, ורוצה לקחת את כוח הריבוי הזה. איסוב רוצה לקחת את כוח הריבוי הזה. ולכן, אר המלך, המלך יש לו זריזות וריבוי. אז אר המלך יש בו תרנגול ותרנגולת, ששתיהם זה לשון ריבוי, פרו רבו כתרנגולים. ולכן הם גם היו נותנים את זה לחתם ולכלה. מגיע הגונדה דרוימוי ולוקח מהם את התרנגול והתרנגולת. בא לקחת מהם את כוח הריבוי. ואז מה קורה? נתנו להם הכוף. ואז באו לקיסר, וגם ממשיך את הסבר הסיפור, שאבה בהו, ההוא בר דרוימו. היה בהם אחד גיבור חזק, שקראו לו בר דרומה. בר דרומה, והבר דרומה הזה היה לו את כוח הזריזות. אני עוד פעם חוזר למעלה של המערל, מלך, אר המלך, מלך יש בו ריבוי וזריזות. והיה את הבר דרומה הזה שהיה לו את כוח הזריזות של המלוכה. דעה וקופיץ מילה, שהיה קופץ למרחק של מיל, מגיח למרחק של מיל, וקוטיל בהו, והיה הורג בהם. טוב, הם מנהלים מלחמה, ויש פה בר דרומה אחד שיוצא לגיחות, ודופק בהם אחד אחד. אז מה עשה המלך? שקלי קיסור לטגי. הלך המלך לקח את הקטר שלו ואויס ביערה, שם את זה על הרצפה. ומה הוא אומר? אומר ריבוי ני דאל מקולה, ריבון העולם כולו, אם יחלוך, אם טוב בעיניך, לא תמסר אליהו גברי לבידי ולמלכוסי ביודי דחת גברי. אל תמסור את המלך והמלכות שלו, אותי ואת המלכות שלי, אומר המלך, בידי אדם אחד. למה הוא שם את הקטר שלו על הרצפה? אז בפשטות זה בשביל להראות סללת לפני הקדוש ברוך הוא. אז הוא מוריד את הכתר שלו להראות הכנעה, שהוא משפיל את עצמו לפני הקדוש ברוך הוא. אבל הבן איש חיים מסביר שהיה פה עוד דבר. הוא חשב, אולי נגזר עליי משמיים שאני אאבד את המלוכה שלי על ידי בר דרומה. אז מה הוא עושה? לוקח את הכתר שלו, מוריד על הרצפה, כמעשה סמלי של נפילת המלכות על ידי בר דרומה, ובזה לחפר על מה שנגזר עליו. כמו שמצאנו בגמורה בגיטין לפני כן, על הסיפור שאישה אחת קיללה את רב הונה, אז שהוא ימות. אז הלכו ולקחו התלמידים שלו את הכיסא שלו, והפכו את הכיסא. כאילו, כמו שהוא מת, זה מעשה סמלי, שאם הכללה בכל זאת חלה, שיתחול על המעשה הזה של הפיכת הכיסא. וזה גם מה שהמלך הזה עושה. הוא מוריד את הכתר, שאם נגזר עליו שהוא יאבד את המלכות, יאבד את המלוכה על ידי בר דרומה, הנה זה יתקיים. הוא הוריד את הכתר בגלל שבר דרומה היכה אותו, ניסה להכות אותו. ואז מה קרה? התפילה של המלך הזה התקבלה, ואכשלי פומי לבר דרומה, הפה שלו הכשיל אותו. זאת אומרת, עד עכשיו הוא חשב ככה, רק חשב במחשבה, ועכשיו הפה שלו נכשל ואמר, הלא יתו אלוהיקים זנחתונו ולא יצייצי אלוהיקים בציבו יצאינו. אז כמו שהמדרש מסביר, שהוא אמר, ריבונו של עולם, אל תפריע ואל תעזור, תן לנו להסתדר לבד, אנחנו גיבורים, יודעים להסתדר לבד, אל תפריע ואל תעזור. כן? כמו שאומרים שיש הרבה פעמים רופאים שאומרים שיש מלמעלה, יש משמיים, שהרבה פעמים לא מתכוונים שבאמת הכל משמיים. תכוון להגיד, תשמע, אנחנו עשינו הכל, יש אחד בשמיים שלפעמים מפריע לנו, אז תפללו אליו שלא יפריע. טוב, לא, ברור שלא כל הרופאים ככה, אבל יש לפעמים, פתאום השחצן הגדול מתחיל לדבר על השמיים. בכל אופן, אבל פה זה בר דרומה אומר, תעזור, אל תעזור לנו ואל תפריע לנו. זאת אומרת, עד עכשיו הוא חשב את זה, אבל בגלל התפילה של המלך, אז עכשיו נגזר עליו שהוא ימות, ואם הוא היה מת, רק שהוא רק חושב את זה, זה היה חילול השם, שהנה, אדם כזה שנלחם בשביל עם ישראל, נהרג. עכשיו נגרע משמיים שהוא ידבר ויגיד בפה את מה שהוא חשב עד עכשיו, וישו אמר את זה בפה, ההפך, כשהוא מת היה קידוש השם, שמי שאומר לקדוש ברוך הוא אל תעזור, אין לו שום קיום בכלל. אבל אם נתעמק בזה יותר, יש פה, אנחנו הרי מסבירים לפי המהלך של המהר"ל, שמדובר פה על כוח המלוכה. כוח המלוכה, כוח המלוכה מה הוא בעצם? אנחנו יודעים שדוד המלך זה כוח המלכות, זה השיא של כוח המלכות. מה זה? התבטלות לקדוש ברוך הוא. המלך הוא בעצם ראי, אין לו שום כוח בפני עצמו, כמו מלכות בדוד עם שלה לירח, ללבנה. הלבנה אין לה אור עצמי, היא השתקפות של האור של השמש, וככל שהאדם הוא מנקה את עצמו יותר, אין לו עצמיות, אז הוא גם מחזיר אור יותר. כן? לא, כשזה מלוכלך הוא לא מחזיר אור, כשאתה מנקה את הנחושת אז היא מתחילה להחזיר אור. אותו דבר, המלך הוא בעצם אדם שמבטל את עצמו לקדוש ברוך הוא, וכך הוא ראי של האור של הקדוש ברוך הוא, הוא מתבטל לקדוש ברוך הוא. פה יש להם את כוח המלכות שיש בו את הריבוי והזיזות, אבל מה קורה? הם מאמינים בכוח שלהם. בר דרומה הזה מאמין בכוח שלו, מאמין בכוח שלו, הוא יעשה, זה לא הקדוש ברוך הוא. כוח המלכות בלי הכנעה לקדוש ברוך הוא זה כלום, זה לא מלכות. כל המציאות של מלך ישראל זה להתבטא לקדוש ברוך הוא, זה מידת המלכות, זה מידת הביטול, ביטול מוחלט, להיות כמו דוד המלך שאומר, מה לי ולכם בני צרויה, כששמעי בן גירה מאפר אותו באפר, מקלל אותו צללה נמרצת, כן? מקלל אותו, צא, צא איש הדמים ואיש הבליעל, השם השיב דמי שאול בראשך, מקלל אותו בצורה הקשה ביותר. מה התגובה של דוד המלך? באים בני צרויה ואומרים, מי הכלב המת הזה כי יבזה את אדוני, הוא רוצה לגשת ולהוריד לו את הראש. אומר לו דוד המלך, מה לי ולכם בני צרויה כי באתם אליי להילחם עמי? השם אמר לו כלל, אני חולו ויקלל כי השם אמר לו, אולי יראה השם בעוני וישיבן ירושלים למלכותי. זה לא הוא, אין פה שום דבר, הוא מבטל את עצמו לגמרי לקדוש ברוך הוא. הוא אומר, מה לי ולכם, מה זה קשור אליי? הוא מקלל, זה קשור אליי, זה קשור אליכם, אני יכול לעשות משהו? הוא מבטל את עצמו, הוא מבוטל לגמרי לקדוש ברוך הוא. זה כוח המלכות. פתאום מגיע בר דרומה, ועם כוח המלכות הזה הוא מוחק את הקדוש ברוך הוא, רק הוא קיים, ולכן מגיעה המפלה שלו. וזה גם מה שקורה פה עם העיר תרומלכה, כמו שנראה עוד רגע. אז אומרת הגמרא, דוד נמי, רגע, שואלת הגמרא, אתה אומר שהוא אמר לא אתה אלוקים זנחתנו ולא תצא אלוקים בצבאותינו, זה לא בסדר. דוד נמי אמר אחי, גם דוד אמר אותו דבר. זה הרי פסוק שדוד המלך אמר בתהילים פרק סמך, כשהוא יוצא להילחם באדום, כשיואב הולך להילחם באדום, את אדום שלוש מדינות זה היה שם, בעצותו את ארם נהריים ואת ארם צובה, וישב יואב ויח את אדום בגי מלח 12 א', ואז הוא אומר, אלוקים זנחתנו, פרצתנו, ענפת את השובב לנו, עזבת אותנו. ואז הוא אומר, אלא אתה אלוקים זנחתנו ולא תצא אלוקים בצבאותינו. הוא מציין את זה כעובדה, לכאורה הוא מציין את זה כעובדה שהקדוש ברוך הוא זנח אותנו, ואז הוא מבקש, אבל לנו עזרת ניצר ושב תשועת אדם, בלוקים נעשה חי. אבל גם דוד המלך אמר, אלא אתה אלוקים זנחתנו, כאילו יצאנו למלחמה לבד בלעדיך. אומרת הגמרא, דוד עצמו הקום את תמה, דוד מטמע על זה, איך הקדוש ברוך הוא, איך עזבת אותנו? ובאמת שרואים את הפירוש במקום, אז הפירוש יותר מזה, הוא אומר ככה, מי הובילני עיר מצור? מי נחני עד אדום? מי הוביל אותי? מי הביא אותי עד אדום, מה שהצלחתי לכבוש את בשרה, לכבוש את כל אדום, כמו שיואב היה באדום שש חודשים עד שהוא קילת ערד כל זכר באדום. הוא אומר, על הרתה אלוקים זנחתנו ולא תצא אלוקים בצבאותינו, כי בהתחלה אדום הצליחו לכבוש את שכם ואת עמק סוכות. אומר, אז לכאורה היה נראה שעזבת אותנו, הנה הפסדנו בקרב. הוא אומר, אבל לנו עזרת מצער הקדוש, זה כל זה היה בשביל שתעזור לנו בהמשך, שהוא יבוס צרינו שננצח אותם לגמרי. זה כמו הפירוש של המלבים במקום. אבל יש פירוש יפה של רבי יונתן אייבשיץ ביערות דבש, שאומר שמדובר פה, שמדובר פה על המלחמה באדום. אומר ככה, יש פסוק, ויעלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, והייתה לה שם המלוכה. אז עלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, אז איפה תתחולל המלחמה הזו? בהר עשיו או בהר ציון? ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו. אז הוא אומר ככה, ידוע הזוהר הקדוש שאומר שלמה במצרים הקדוש ברוך הוא בעצמו היה צריך לרדת למצרים להציל את בני ישראל. אז אומר הזוהר, אני ולא מלאך, אני ולא השרף, אני ולא השליח, אני הוא ולא אחר, בגלל שהתומעה של מצרים הייתה כל כך גדולה, שאם מלאך או שרף או שליח היה נכנס למצרים, הוא גם היה נטמע. גם אם מלאך היה יורד למצרים, היה נטמע. כך, כל כך גדולה הייתה התומעה של מצרים. אומר אותו דבר זה גם התומעה של אדום. התומעה של אדום היא מאוד מאוד גדולה, ולכן אי אפשר לעם ישראל ללכת לנהל מלחמה באדום. והקדוש ברוך הוא לא יעזור להם אם ילכו לנהל מלחמה באדום. ואומר רק מה יהיה? ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו. הקדוש ברוך הוא יוביל את עשיו לירושלים, להר ציון, ושם הקדוש ברוך הוא יבוא לעזור לנו במלחמה נגד אדום. רק מה יש? זה בשלב הראשון, כן? לפני זה הייתה לה שם המלוכה. אחר כך, אז כתוב שרי בפורו מאדום. מי זה בא מאדום חמוץ בגדים מבוצרה? זה הדור בלבושו, צועד ברוב כוחו. הקדוש ברוך הוא פורה דרכתי לבדי ומאמים מנישיתי. אבל שם זה הקדוש ברוך הוא לבדו, כמו במצרים, שהקדוש ברוך הוא לבדו נכנס למצרים. הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל בצבא או דרך שליח או דרך כל צורה כזאת לא הולך להילחם באדום. ולכן כשדוד המלך ויואב נלחמים באדום, אז הוא מציין, הלא אתה אלוקים זה נחתנו ולא תצא אלוקים בצבאותינו. הקדוש ברוך הוא לא עוזר לעם ישראל במלחמה כזאת. אבל בר דרומה, איפה הוא נלחם? בארץ ישראל. בארץ ישראל אפילו נגד אדום הקדוש ברוך הוא עוזר במלחמה. כך אומר היערות דבש, זה יותר בדרך דרוש, כי פשטות לשון הגמרא זה לא צריך להגיע לתירוץ הזה. כי באמת כמו ש זה לא שדוד המלך אמר טוב רק המקום גרם שבר דרומה לא אמר טוב, לבר דרומה אמר כמו שכתוב במדרש שאל תעזור ואל תקלקל. ולעומת זאת דוד המלך מבקש, זנחת אותנו, אבא לנו עזרת מצר, והוא מכיר בזה ששב תשועת אדם ואלוקים נעשה חי. טוב, ואז אחרי שהוא אמר את הדבר הזה, אז על לבית הכיסא, הוא נכנס לבית הכיסא, שזה המקום הרחוק ביותר כאילו מהקדוש ברוך הוא. הוא כאילו עזב את הקדוש ברוך הוא, המקום הרחוק ביותר, ואפילו אסור ללמוד בו, אסור להתפלל שם, זה בית הכיסא. והגיע מי? הנחש, אתה דרכונה. הגיע נחש שהוא גם כן הרחוק ביותר מהקדוש ברוך הוא. הוא הרי המסית הראשון, ויתם כאלוהים יודעי טוב ורע, הוא מסית לעזוב את הקדוש ברוך הוא. והוא נותן לו את העונש שלו, שמתי לקרקשי, נשך אותו ונח נפשי, ואז מת בר דרומה. אמר המלך, אוי ויתרח יש לי ניסה, אז אם היות וכאן בפעם הזאת נהיה לי נס, נעשה לי נס, ישבקינו נעזוב אותם. ואז הוא עזב את עם ישראל, השאיר אותם והוא הלך. טוב, שבקינו ועזל, עזב אותם והלך. הזדקו, הם כולם פצו, סמכו, יצאו בריקודים ואכלו ושתו והדליקו שרגה, הדליקו נרות, וכזאת שמחה הייתה שם עד להתחזה בליונה דגושפנקה, ברחוק מילה, עד מרחק של מיל ראו את האור הזה. עד, כן. ואז המלך רואה את זה, אמר, מחזק אוכודו ביהודוי, מחזק אחותו ביהודו, היהודים שמחים שעזבתי אותם. העובר עושה עליו, ואז הוא חזר אליהם. אז מה באמת, בואו נסתכל, יש פה חלק פנימי וחלק חיצוני. מה המלך כעס? אמר, אני עשיתי להם טובה. הם באים ועושים איזה חגיגת ניצחון? שיכירו בזה שיכולתי לנצח אותם. טוב, זה היה החשבון של המלך. אבל יש פה עוד חשבון. הם פתאום הכירו בזה, לא, זה אנחנו. הם שמחים. עוד פעם, לא מכירים בזה שזה הקדוש ברוך הוא עשה להם נס שהמלך עוזב. הם שמחים, פצו, רחלו, שתו, הדליקו נרות, שכחו את הקדוש ברוך הוא. ואם ככה, אז בחינת הריבוי של אר המלך, של המלכות, אין לה קיום. ברגע שאין את הביטול הקדוש ברוך הוא, אז המלך אין קיום, אין מלכות, ולכן אר המלך צריך להיחרד. זה בשתי החלקים, גם בבחינת הריבוי שאם היה עם עשר נגולים, וגם בבחינת הזריזות, גם בבר דרומה וגם באר המלך באר, במקום בפני עצמו, שכולם סמכו בתור הדמלכה, כולם סמכו והרגישו שהם עשו את זה, שכחו את הביטול הקדוש ברוך הוא. בכל אופן, אומר הבאסי, עוד הרוצה עליי הוא חזר אליהם, אמר אבסי, הם נכנסו שם פנימה, תלס, מיו, אלפי שליפי סייפה, 300,000 שולפי חרב, איילו לתור מלכה, וקוטלו בו, תלוסה, יוימאו, תלוסה, ליל ווסה, והרגו שם בעיר במשך 3 ימים ושלושה לילות. ובזמן הזה היה, ובאח גיסה, הילולה וחינגה, ולא ידעו ענה בענה. היה שם מצב ששלוש ימים במקום אחד הרגו, במקום השני עדיין המשיכו החגיגות, לא ידעו אחד מהשני. אז שימו לב שיש פה, הכל פה הולך בשלוש. נכנסו 300,000 שולפי חרב, והיו שם 3 ימים ושלוש לילות. למה זה שלוש, שלוש, שלוש? אז המהר"ל מסביר את זה, שיש פה גם, בהמשך יש לנו 6. היה הכל, הוא אומר, 60 ריבוע עיירות היו לו, כן, בוא נראה את זה בפנים. אז טוב, בינתיים נשים לב שזה 3. עכשיו הגמרא ממשיכה, בילה השם ולא יחומל את כל נאויס יעקוי, כי עושר אבין, אומר רבי יוחנן, אילו 60 ריבו יאיורויס, שאויו לוי, לא? 60 ריבו יאיורויס, אויו לוי לינאי המלך בהר המלך, היה לו 60 ריבו עיירות, פה בגמרא הגרסה 60 ריבו עיירות, למעשה במדרש כתוב שזה היה 2,000 עיירות, בירושלמי כתוב שהיה 10,000 עיירות, השאלה אם באמת היו פה 60 ריבוע עיירות. עכשיו הגמורה בהמשך הרי משמע שהיה באמת 60 ריבוע עיירות, אבל המהר"ל מסביר את זה שהכוונה לא שהיה 60 ריבוע עיירות בפועל. אם אנחנו חושבים 60 ריבוע עיירות וכל אחת ואחת היו בה כיוצאי מצרים, זה אומר 60 ריבוע כפול 60 ריבוע יוצא 360 מיליארד משהו כזה. אז המהר"ל מסביר שהיה בכוח שיהיה במקום הזה 60 ריבוע עיירות שבכל אחד 60 ריבוע, אבל המקום לא אפשר את זה, אז לכן היה שם פחות. אבל בעצם במקום הזה היה ראוי שיהיה כזה מספר, כאילו מבחינת הבכוח של המקום. אבל בפשטות הגמרא משמע שזה כן היה דבר כזה. טוב, בכל אופן, אז היה 60 ריבו עיירות, וכל אחת יוצאי מצרים זה אומר 60 ריבו, חוץ משלוש שהיו בהם כפליים כיוצאי מצרים. ומה זה השלוש האלו? אלו הן כפר ביש, כפר שיחליים וכפר דכריה. מה זה כפר, שלושת הכפרים האלה? אז הגמרא מסבירה, כפר ביש דלויאב בייסה לאושפיזה, שלא נתנו בית לאורחים, כפר שכליים שהייתה פרנסתם מן שכליים, מהצמח הזה, מן מאכל שנקרא שכליים, וכפר דכריה שאומר ברכונו שהיו נשותיהן יולדות זכרים תחילה ויולדות נקיבה באחרונה ופוסקות. זה היה דבר רק זכר ונקיבה. שהיה שלושת העיירות האלה שבהם היה כמה? היה כפליים כיוצאי מצרים. ששלוש היה בהם כפליים כיוצאי מצרים, כן. מה הכוונה שהיו נשותיהם יולדות זכרים תחילה ויולדות נקבה באחרונה ופוסחות? שאפילו שהיה להם רק 2 ילדים, בכל זאת היה להם כזה ריבוי גדול. למה באמת הכל פה הולך ב6? המסביר המהר"ל שיש פה ככה, יש 6 זה שיא הריבוי שיש. שיא הריבוי זה 6. עכשיו הוא אומר, והשש הזה הוא נהיה כפול 10 שזה השלמות. ככה שזה הכי הרבה שלמות שיש, זה 60 ריבו, כפול 60 ריבו, כפול 60 ריבו, הכל עובד בשישיות. אומר עכשיו לעומת זאת, המספר שמתחיל הריבוי זה 3. כי 2 זה זוג, וה3 זה כבר הרבה. 3 זה הרבה. נכון שמיעוט רבים 2, אבל הרבה זה 3. שם ב3 מתחיל הריבוי. אז הוא אומר, לעומת הם, הר המלך, שמה היה התכונה שלו, מה היה הכוח שלהם? הריבוי. מגיע עשיו, מגיעים אסונים, והם לוקחים מהם את הכוח הריבוי שלהם. כמו שבהתחלה הם לוקחים את התרנגול ואת התרנגולת, שזה הסמל של הריבוי. והגויים לוקחים את זה, אחר כך הם מגיעים, ועם השלוש הם לוקחים את 6. עם 3 שלהם, יכול להיות, אני לא יודע, צריך לפתח את זה, יכול להיות שאין להם את הכוח לקבל את כל 6. רק את 3 הם יכולים לקבל. ולכן הם מקבלים את 3, את כוח הריבוי שעשיו יכול לקבל, הוא לוקח פה במקרה הזה. זה 3 וה6. אומר אולי, לדידי חוזי לי ההוא עצרה, אני ראיתי את המקום הזה ואפילו שיטין ריבוסה קנה לא מחזיק, והמקום הזה לא מחזיק אפילו 60 ריבו קנים. זאת אומרת, כזה מקום קטן, אז איך אתה אומר שהיה שם 60 ריבו עיירות? 60? לא 60 ריבו, 60, כן, 60 ריבו עיירות שהיו בהם 60 ריבו כל אחד כיוצא מצרים. אז אומרת הגמרא, אומר לי ההוא סדוקי לרב חנינה, שיקורי משקריסו, אתם שקרנים שאתם אומרים שהיה שם כך הרבה אנשים. אמר לי, ארץ צבי כתיב בה, שארץ ישראל היא כמו ארץ צבי, מה צבי זה אין אורו מחזיק את בשרו, אף ארץ ישראל, בזמן שיושבים בו לאו רבחה, ובזמן שהם יושבים בו לאו, גם כשעם ישראל נמצאים בארץ ישראל, אז באמת הארץ מתרחבת. ובאמת יש איזה דוח מאוד מעניין, שכתבה הממשלה הבריטית, בתחילת תקופת המנדט, ותרפרישיין, ממש כשהם קיבלו את ארץ ישראל במנדט, שמנסים לנחש כמה אנשים מסוגלים לגור בארץ ישראל. אז כל התושבים בארץ ישראל היו בערך משהו כמו 200 אלף איש גרו פה, משהו כזה, ומנסים לפי הנתונים של הארץ כמה אנשים יכולים לגור בכל חבל ארץ הזאת, והם מגיעים למסקנה שאין סיכוי ליותר מחצי מיליון איש, אין מקום יותר מחצי מיליון איש, כבר יהיה פיצוץ אוכלוסין. טוב, היום כמה אנחנו פה? אז בסדר, כי זה ארץ הצבי, כשעם ישראל נמצא עליה פתאום יש שטח, ועוד מתברר שיש שטחים לבנות וכמויות, אז יש פה הרבה מקום. טוב, אז זה באמת מה שהוא מתרץ לו, זה גם רואים את זה בגמורה. הגמורה אומרת שכמה זמן לקח את כל ארץ ישראל, זה היה 400 פרסו על 400 פרסו. 40 יום הלך לקחת את ארץ ישראל, כמה יום לוקח? תסתכל, מים אקו, כמו שהכפתור בפרח מגדיר את זה, מים אקו עד הכנרת, עד הגבול, כמה זה? יומיים הליכה, שלוש ימים הליכה, לא יוצא עוד. ואם אתה תלך לכל האורך של ארץ ישראל, כמה זה? שבוע הליכה. רק מה שזה ארץ הצבי, זה מתקטן. טוב, אומרת הגימורה, רב מניומה בר חילקיה, ורב חילקיה בר טויביה, ורב הונה בר חיה, אבויאס וגבי הדודה, אמרה, ואז הם יושבים ביחד ואמרו, אי איקה דשמיע לי מילסה מכפר סחניה של מצרים, מי שיודע משהו ממה... סיפורים שהיו שם, שיגיד. ואז פוס אחד מיני ואומר, מה עשה באורוס וארוסוסוי, שנישבו לבין אויב לגריחובים. ארוס וארוס, זאת אומרת שהם היו כבר מורסים, כבר היה קידושים, את נתינת הבת, את הכסף, הרי את מקודשת לי, זה כבר היה, היה קידושים, אבל עוד לא היה את כל ה... את החופה, כידוע שבזמנם היו מחלקים את זה. ואז האורוס וארוסו נישבו לבין עבדי כוכבים, ואיסיום זה לזה. אז אמרה לו האישה לבעל, בבקשה ממך, אל תיגע בי, למה שאין לי כסובה ממך? כי אין לי כסובה, ואם אין לי כסובה, אז אסור להם לגעת, קלו, קרי בלא כסובה היא אסורה, אמנם זה איסור דרבונון, אבל אסור. ולא נגע בה עד יוי מויסו, עד היום שהוא מת, וכשמת אמרה להם, למי? אז או שהיה שם יהודים, ולכן היא אמרה ליהודים שהיו שם, או שהיא אמרה לגויים, לשבאים, תפדו לזה שפתבט ביצרו יויצר מיויצר. ואם היה שם יהודים אז למה לא סדרו כסובה? כנראה שכסובה הם לא יכלו לסדר, כן, או שזה, או שהיהודים הגיעו רק אחר כך, הגיעו אחר כך לסדות אותם והוא כבר מת, ואז היא אומרת להם שתפדו לזה שנפטר כבר, שהיה פתבט ביצרו יויצר מיויצר, שהיה יותר צדיק מיויצר. למה? דאילו ביויצר לא אהבה אלא חדש שעתה, יויצר זה היה רק שעה אחת, לא פה הוא שעה אחת, אולי שעה אחת כל יום, כי הרי כתוב שהיא הסתירה בו יום אחרי יום, כדברה אליו פסוק יום ויום ולא שמע אליה. פסוק מפורש שדברה אליו יום ויום. כנראה שזה חדש שעתה בכל יום ויום. והי כל יוימה ויוימה. ואילו יויסף גם כן היה לאו בחוד המיתו, לא במיטה אחת, והי בחוד המיתו זה היה במיטה אחת. ואילו יויסף דבר שלישי, לאו אשתו היא. והו אשתו היא, באמת הייתה אשתו. אז לכן היא אומרת שהספדו יותר מיויסף, אפילו שלמעשה של יויסף זה היה יותר גרוע. למה? אז שיויסף, אז היא רצתה לפתות אותו, היא הרי באה לשכנע אותו, היא פתירה בו. לעומת זאת פה, היא זו שאמרה אל תיגע בי. אז פה היה מעלה לכיוון השני. אבל בכל זאת היא כנראה אמרה את זה רק בשביל להגדיל את האסת. כאילו לשבח אותה, אז היא אמרה תספדו לזה שיותר מיויסף. טוב, זה הסיפור שאחד מספר. השני מספר עוד סיפור, פתח ידח ואמר. מעשה ועמדו 40 מודיות בדינר. מה זה מודיות? התבועה, 40 מידות של תבועה עלו דינר. נחסר השאר מודיו אחת, ואז נהיה שנמכר פתאום רק 39 מידות של תבועה בדינר. זאת אומרת שהתבועה התייקרה, ובדקו, ידעו שיש בהם חטא שדבר כזה קורה, ובדקו ומצאו אב ובנוי שבואו על נער ומאורסו ביום הכיפורים, והביאו לבית דין וסקלום, הם נתנו להם את העונש שמגיע להם, וחוזר השער למקומו, ואז השער חזר למקומו. טוב, מה רואים פה בסיפור הזה? רואים שהם היו צדיקים. למה? כי אם היה סיפור אחד כזה, אז מיד השער ירד, והם גילו את זה, וטיפלו בזה, והשער חזר למקומו. זה אומר שחוץ מזה, לא היה אצלם עוד חטא. ככה הם הצליחו, זה היה הדרגה שלהם. עוד סיפור אומר, פסח, ידח ואמר, מעשה באדם אחד, שנוסן אינו באישתוי לגרשו, ואוי סוג סובו סומרו בו. רצה לגרש את אשתו, אבל היה, כסובה היה הרבה כסף, כתובה עם התוספת והכל הרבה כסף, ולא לא היה לו לשלם. מה עשה? אז הוא מצא שיטה אחרת. הלך וזימן את שושביניו, את השושבינים שלו, שליבו אותו לחופה, שהם חברים קרובים שלו, והכילם וישקם, הכיל אותם, השקע אותם, שקרן, דעת שהם כולם השתקרו, אשתו תשתקר, ושתי השושבינים האלה השתקרו, והשקיבם על מיטה אחת. ואז מה הוא עשה? הביא לובן ביצה, את הלבן של הביצה, שהוא עוד חי, והטיל ביניהם, והעמיד להם עדים. הנה, שיראו מה שהם עושים. הוא בא לבייזין, ובא לבייזין, הנה, עכשיו הוא הביא עדי תיאור. למעשה, אדם מסתף כזה אולי לא חייב לגרש את אשתו, אבל זה עדי תיאור. אז נראה לי שהמרמשיף רוצה להגיד, שאתה רואה שמזה שהם הקפידו אפילו על עדי תיאור, שהם היו צדיקים. אבל הוא בא והביא עדי תיאור, ואז הוא רצה לגרש אותה בלי לשלם כתובה. והיה שם זקן אחד מתלמידי שם היה זוקן, ואיך קראו לו? הוא בובו בן בוטו שמוי. כן, זה אותו בובו בן בוטו ששברו על הראש שלו את הנרות. בובו בן בוטו אמר להם, כך מקובלני משם היה זוקן, לובן ביצה סולד מן האור ושכבת זרע דוחה מן האור. שאם תיקח את זה ליד אש, ואז אתה תראה שהשכבת זרע הוא מתפורר ונעלם לתוך הבגד, ולעומת זאת לובן ביצה, מה קורה לו כשהוא מתקרב לחום, לאש? הוא מתקשר, נהיה לבן, נהיה ביצה קשה. ואז הוא אומר, אם ככה בוא נבדוק את זה. בדקו ומצאו כדבריו, והתברר שזה רק לובן ביצה, והביאו לבייזין ויקו, נתנו לו מרקס ויקבו כסובוסו ממנו, ואז גבו ממנו את הכסובה. אומר לי הבאי לרב יוסף, אם ככה ומייחר דאבו צדיקים כולי אי, אתה רואה שם היו כאלה צדיקים, אז מה איתה עם יאנוש? למה הם נהנשו? אומר לי, משום דלא יבול על ירושלים, שלא יתאבלו על ירושלים. האנשים של אר המלך לא יתאבלו על ירושלים. דכתיב, צמחו את ירושלים וגילו בו כל היבר, סיסו איתו מוסו, כל המתאבלים עולהו. שיש חיוב להתאבל על ירושלים, ואם לא יתאבלו על ירושלים, לכן נגזרה עליהם הגזרה הזאת. ולמעשה פה יש מקום לציין את היבץ הנורא, את הדברים הנוראים של היבץ, שאומר ש... אילולי לא היה אלא אבון זה בידינו, שאיננו מתאבלים על ירושלים, די היה בזה למצוא סיבה לכל אריכות גלותינו. כך כותב היבץ בסידור שלו, שדי היה בזה, בדבר הזה שלא מתאבלים על ירושלים כמו שצריך, למצוא סיבה לכל אריכות גלותינו. ובאמת להבין את העניין בזה, מה באמת העניין בדבר הזה? ההגדרה היא כזאת, הגאולה תבוא בכוח של דבר אחד, בכוח של בקשה. שאנחנו נבקש את ירושלים, נבקש ונרצה, בכוח זה יהיה לנו את ירושלים. כמו שיש מעריקר, אחד המפרשים הקדומים על הנח, כותב על מסע דומה, אמר שומר, שומר מאמי לילה, שומר מאמי ליל, אתה בוקר וגם לילה, אם תבעיום בעיו, שובו איתיו. אז מסביר המעריקר, שמה הטענה פה, מה הם אומרים? באים ואומרים, מה יהיה עם הגאולה? מה עם הגאולה? למה היא עוד לא מגיעה? אז הוא אומר, עת הבוקר וגם לילה, יש הרבה זמנים מסוגלים לגאולה, אבל מה צריך שיהיה עם תבעיון ואיו? צריך לבקש את הגאולה, ואם לא יבקשו את הגאולה, אז הגאולה לא תבוא. ואנחנו אומרים את זה גם בתפילה, במקום ימחו, מלכנו תופיע ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא יביא וימלוך עלינו? כי מחכים, בכוח שזה שמחכים אנחנו לא, זה יגרום שתבוא הגאולה. יש בזה עוד עניין שזה חשוב מאוד, שזה בעצם, למה זה כל כך חשוב העניין האבלות על ירושלים? מי שמתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, בכוח האבלות על ירושלים, בכוח זה נזכה לגאולה. הנקודה היא אחת, אנחנו רואים בסיפור של יעקב ויוסף. יוסף מסתלק, כן? יעקב לא יודע איפה הוא, ואז וייס יעקב ימים רבים, ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו, וימהן להתנחם. אז אומר רש"י, למה וימהן להתנחם? כי הוא אמר, גזירה על המת שישתכח מן הלב, כן? זה הרי המתנה שהקדוש ברוך הוא נתן, צור ילדך תשי. קדוש ברוך הוא נתן לבן אדם את פח השכחה בשביל שהוא יוכל להשתחרר מהצער שהוא נמצא בו. עכשיו הבעיה היא שהאדם ותשכח כל מחולליך, משתמשים עם המתנה של השכחה שהקדוש ברוך הוא נתן בשביל לשכוח את הקדוש ברוך הוא. אבל בעצם הקדוש ברוך הוא נתן את המתנה של שכחה, ולכן גזרה על המת שישתכח מן הלב. אומר יעקב, הנה יוסף לא נמצא פה כבר מעל שנה, מעל שנתיים, 22 שנה, ואני לא שוכח אותו. אם ככה מוכרח שהוא חי. זאת אומרת, האבלות מוכיחה שהוא חי. אם 2000 שנה אחרי חורבן הבית יהודים עדיין מתאבלים על ירושלים, זאת אומרת שירושלים חיה, בית המקדש עדיין חי, הקדוש ברוך הוא עדיין יושב בציון. כי אם הוא לא היה חי, אם זה היה מת כל הדבר הזה, אם הגאולה הייתה מתה, אם בית המקדש היה מת, אז לא היה גזרה שהשתכח מן הלב. אם יש אבלות זה מורה על חיים. ואולי זה גם מה שאומרים שנפוליאון התכוון, כן? סיפור עם נפוליאון שראה את היהודים מתאבלים, ואמר להם שעם שיודע להתאבל על העבר שלו אז יש לו עתיד. אז בעצם, טוב, אני לא הייתי מעריץ בדברים שלו כל כך הרבה עמקות, אם הוא אומר את זה בכלל. אבל הרעיון ודאי כזה, שמי שמתאבל על ירושלים הוא זוכה ורואה בשמחתו. אצלו ירושלים חיה. והזכרנו לפני כמה שבועות את הפירוש של המלבי על הפסוק בישעיהו, כאיש אשר אמו תנחמנו, כן אנוכי אנחמכם ובירושלים תנוחמו. מה זה כאיש אשר אמו תנחמנו? אז רש"י אומר שכמו שהאימא היא יודעת לנחם, אמא באה ומנחמת את הילד שלה, זה נחמה טובה. אבל המלבים אומר שכאיש אשר אמו תנחמנו כן אנוכי אנחמכם, הוא אומר כמו שאדם אמא שלו הסתלקה, הלכה למקום רחוק, הוא לא יודע איפה היא, והוא בטוח שהיא מתה, והוא הולך ויושב שבעה, קורא הקריאה, יושב על הרצפה, בוכה, יושב שבעה על אמא שלו, ובאמצע נפתחת הדלת והאמא נכנסת. הוא אומר, איזה סוג נחמה זה? אני לא יודע להגדיר איזה נחמה בכלל. זה פשוט מתברר שלא היה פה מוות בכלל, מתברר שזה חי. אומר, כשתבוא הגאולה יתברר שלא היה מת שקם מתחייה, זה כאיש אשר אמו תנחמנו, האמא תפתח את הדלת ותיכנס, כן אנוכי אנחמכם. זה יהיה נחמה שיתברר שלא היה פה מוות בכלל, לא היה על מה להתאבל. טוב, זה איזה עומק מסוים בגאולה שאנחנו כרגע בגלות לא מסוגלים להשיג אותו, אבל זה הנחמה שתהיה, ככה מלבי מסביר. כאיש, נחמה שבעצם, אם נדמיין לעצמנו את ההרגשה הזאת שכאילו, רגע, היא לא מתה בכלל. זאת גם תהיה ההרגשה שלנו בגאולה. האם כחולמים, כל הגלות הזאת הייתה רק חלום. אבל מה? היום מה שמוטל עלינו, זה הנקודה הזאת של לדרוש ציון היא דורש אין לה. אומרת הגמרא, מכלל בבעיה דרישה, שצריך לדרוש את ירושלים, לבקש, לדרוש, לחפש את זה. כן. יש גם מדרש שוחר טוב בתהילים בעניין הזה שאומר ככה, כל אותם אלפים שנפלו בימי דוד לא נפלו אלא שלא טבעו בית המקדש. ככה הוא אומר, כל אותם אלפים שנפלו בימי דוד שהם לפני, כשהיה הדבר, כשהיה המלחמה, למה הם נפלו? שלא טבעו את בית המקדש. והלא דברים קל בחומר, אומר המדרש, ומה עם אלו שלא נבנה בימיהם ולא חרב בימיהם כך? מי? האנשים האלה שבימי דוד עוד לא היה בית המקדש. כך נעשה להם, ונענשו על שלא תבואו בניין בית המקדש. אנו שחרב בימינו ואין אנו מתאבלים ולא מבקשים רחמים על אחת כמה וכמה. זה ככה, זה דברים נוראים שצריך, נדרש עלינו לטבוע את בית המקדש, למעוט בגלות ולטבוע את בית המקדש. וזה, יש פירוש יפה של החידושי הרים, הוא אומר, והוצאתי אתכם, כשמשה מגיע להוציא את בני ישראל ממצרים, אז מה הוא אומר להם? ארבע לשונות של גאולה. מה הלשון הראשון? והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. הוא אומר, מה זה והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים? מהסבלנות של מצרים. הוא אומר, יש לכם סבלנות למצרים, סבר, בגלות, לא נורא, לפחות שיהיה פיתה לחם עם החמה, ומה שיש יש, יש סבלנות. הוא אומר, דבר ראשון זה לצאת מהסבלנות הזאת, לא לסבול את הגלות, לשנוא את הגלות, לבקש גאולה ולבכות, בבכי יבואו, אין ישראל נגלים אלא בבכי, כך כתוב בבראשית רבה, כשם שלא פייס יוסף את אחיו אלא בבכי, כך הקדוש ברוך הוא אינו גואל את ישראל אלא מתוך בכייה. בבכי יבואו ובתחנונים מוביליהם. הגאולה תבוא, זה כוח דרישה לגאולה, רצון לגאולה, למעוז בגלות ולבקש ולהתחנן ולבכות שרוצים את הגאולה. זה הסוד של זה. ורש"י בהושע מביא את זה גם כן, בג' דברים מעשו ישראל. ואין מראים לישראל סימן טוב עד שיבקשו את שלושת הדברים האלו, שנאמר ואחר ישובו בני ישראל וביקשו את השם אלוקיהם, זו מלכות שמיים שצריך לבקש, ואת דוד מלכם כמשמעו, זה מלכות בית דוד שמעשו ישראל ופחדו אל השם ואל טובו באחרית הימים, זה בית המקדש שהוא נקרא ההר הטוב הזה, וזה השם ואל טובו. עם ישראל עוד כשהתפלגו לעשרת השבטים ושתי השבטים, אז הם מעשו במלכות שמיים במלכות בית דוד ובבית המקדש, כמו שבסליחות גם בבידוי גם אומרים אצל הספרדים, מעשנו במלכות שמיים, מעשנו במלכות בית דוד ושלושתם, מעשנו בבית המקדש ושלושתם אנחנו מבקשים, כי זה העניין שאין מראים לישראל זימן טוב עד שיבקשו את שלושת הדברים האלו. יהודי צריך לצפות למלכות שמיים ולצפות למלכות בית דוד ולבקש על מלכות בית דוד. ועל זה יש מאמר נפלא בכוזרי שכדאי מאוד לדעת אותו, נקריא אותו קצת. אומר ככה, אומר הכוזרי, מלך כוזר לרבי יהודה הלוי, פה הוא מדבר איתו על הגדלות של ארץ ישראל וכמה חשוב ארץ ישראל, ואז אומר לו הכוזרי, אם כן לא עובר אתה על מצווה מחויבת לפי תורתך אם אינך עולה על המקום ההוא ואינך עושה הוא בית חייך ומותיך. אם כי אתה אומר רחם על ציון כי בית חיינו ומאמין כי השכינה תשוב לשכון שם, אז אתה צריך לעלות לארץ ישראל, למה אתה נמצא פה בגולה? הוא אומר, ולולי היה לארץ הזאת בלתי עם יתרון זה, נניח שלארץ ישראל אין שום מעלה, רק דבר אחד, שהשכינה הייתה שם במשך 900 שנה, בכל זאת כל הנפשות אמורות לחשוף לעלות לארץ ישראל למען תזדקחנה בה כאשר יקרה אותנו ביחסינו אל מקומות הצדיקים והנביאים. הוא אומר על אחת כמה וכמה שהמקום הזה הוא שער השמיים, שאומר והכוזרי אומר לרבי יהודה לחבר, אומר שזה הרי הסכימו כל האומות, גם הנוצרים מאמינים שכל הנשמות מתקבצות שם, וגם האסלאמים מאמינים שהארץ הזאת היא מקום שממנו עולים הנביאים לשמיים. הוא אומר והיא המקום שאליו נקבצים כל בני אדם למשפט. אומר בכל בני אדם מכוונים בתפילה אל המקום ההוא ולכולם הוא מקום עלייה לרגל. אם כן אתה קורע ומשתחווה לכיוון ירושלים בכל תפילה, נכון? אומר זה מעשה צביעות או מעשה שאין עם כוונה. ואומר אבותיכם הראשונים, מי זה אברהם יצחק ויעקב, היו בוחרים לדור בה יותר מבכל מקום אחר, והעדיפו להיות גרים בארץ ישראל מאזרחים במקום אחר. אומר ואומר בכל זאת אפילו שהשכינה אז כשהאבות הגיעו לארץ ישראל לא הייתה שם השכינה, והשכינה לא הייתה גלויה שם, והארץ הייתה מלאה זימה וזוהמה ועבודה זרה, ובכל זאת לא יתאבו כי אם להידבק בה ולא יעשו ממנה רק בשנות רעב, גם בשנות רעב רק עם רשות של הקדוש ברוך הוא, וגם אז היום מבקשים שיעלו את העצמות לארץ ישראל. אז בא הכוזרי וטוען נגד החבר, אומר אתה מדבר כל כך הרבה על ארץ ישראל, למה אתה לא עולה לשם? אומר לו החבר, זה במאמר שני עוד חף דלת, אכן מצאת מקום חרפתי מלך כוזר, אתה צודק, כי אמנם חטא זה הוא אשר בגללו לא נתקיים הייעוד, ההבטחה, הנבואה שהבטיח הקדוש ברוך הוא לבית השני, רוני ושמחי בת ציון כי הנה ניבה ושכנתי ותוכף נאום השם. אומר ככה, בבניין בית שני הייתה הבטחה, רוני ושמחי בת ציון כי הנני בא, הקדוש ברוך הוא בא ושכנתי בתוכף, שהיה אמור, השכינה הייתה אמורה לשכום בירושלים בצורה מושלמת, אבל לא זכינו לזה. העניין האלוקי עמד לחול עליהם כבראשונה אם היו כולם נענים לקריאה ושבים לארץ ישראל. אבל מה קרה? רק מקצתם נענו, לא כל עם ישראל, ורובם והחשובים שבהם נשארו בבבל, מסכימים לגלות ולשיעבוד, ובלבד מה? שלא יפרדו ממשכנותם ומיסקיהם, כולם נשארו בבית, לא רצו לעלות לירושלים, ולכן לא זכינו לזה. והוא אומר שייתכן שעל זה רמז שלמה באומרו אני ישינה וליבי ער, כל דודי דופק פתחי לאחותי רעייתי עונתי תמתי שראשי נמלט על קבוצותיי רסיסי לילה. ואז היא אומרת, פשטתי את קוטנתי, איך אחל בשינה, רחצתי את רגליי, איך אחת ענפן, דודי שלח ידו מן החור ומאה ימו עליו, אבל אחר כך קמתי אני לפתוח לדודי ודודי חמה כבר. אז הוא מסביר את זה על העניין הזה, הוא אומר ההגדלות נקראת שינה ונבואה בעם ישראל נקראת ליבי ער. הוא אומר כל דודי דופק, מה הכוונה? לקריאה שקורע אותם האלוקים לשוב לארץ. והוא אומר שראשי נמלט על מזה השכינה שיוצאת מצל קורת המקדש. ואז הוא אומר, פשטתי את קוטנתי, מורה על התעצלם להישמע לקריאה ולשוב לארץ ישראל. התעצלו. דודי שלח ידו מן החור, רמז לעזרה שפוצר בהם, מבקש, מתחנן אליהם. ונחמיה והנביאים האחרונים שכולם מבקשים ומתחננים, תעלו לארץ ישראל. סוף דבר, מה קרה? רק חלק מן העם נענה, ולא בלב שלם. ולכן גם הקדוש ברוך הוא נתן להם כמחשבת ליבם, והתקיימו בהם ההבטחות האלוקיות רק במידה מצומצמת, כפי מיעוט התעוררותם. כמה שהם התעוררו, ככה הם קיבלו קצת. כי העניין האלוקי אינו חל על אדם, כי אם לפי הכנת האדם. אם מעט מעט, ואם הרבה הרבה. טוב, זה אחד היסודות הגדולים שיש. התערות הדילת דאילה, כפי התערות הדלתתה. כמה שהאדם מכין את עצמו, ככה הוא יקבל. הם עלו לארץ ישראל רק חלקם וגם לא בלב שלם, ולכן זכרו שהשכינה שבה לשכום בציון גם כן, לא לגמרי ולא בלב שלם, לא בצורה הזאת. אבל, אף אנו, אומר הכוזרי, אומר רבי יהודה הלוי, אף אנו, אילו היינו מוכנים להתקרב אל אלוקי אבותינו בלבב שלם, אם היינו כולנו מוכנים באמת לגאולה, כי אז היה הוא יתברך מושיענו כאשר הושיע את אבותינו במצרים. אם אנחנו נהיה מוכנים בגאולה ונרצה את הגאולה ונהיה מוכנים לגאולה, הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו. עכשיו שאין הדבר כן, אבל אנחנו לא באמת רוצים, ולכן אנחנו באמת לא נגלים. אין הדברים שאנו אומרים בתפילות, השתחוו להר קודשו, השתחוו לאדון הגלוב, המחזיר שכינתו לציון וכדומה, אומר לשונו, כי אם כדיבור התוכי וכצפצוף הזרזיר. כי בלא כוונת הלב אנו אומרים דברים אלה עוד דומיהם, כאשר העירות הבצדק, שר הכוזרים. ואתה צודק, אנחנו באמת שקרנים. אומרים שוב הבציון, הכל, ולא מתכוונים לזה באמת. כי אם, וההוכחה שאנחנו לא מתכוונים לאמת, כי אם היינו מתכוונים באמת, זה היה קורה. אבל רואים פה את הביקשו את השם אלוקיהם ואת דוד מלכם, את הנקודה הזאת שחייבים למאוס בגלות, לא לרצות את הגלות ולרצות את הגאולה. ועל ידי זה שנרצה את הגאולה, באמת נזכה לגאולה. יש את הסיפור הידוע שמספרים על אחד מתלמידי הבעל שם טוב שהלך בדרך והגיע לאיזה פונדק אצל האדם פשוט, פשוט מאוד. טוב, והבן אדם קיבל אותו בכבוד, סידר לו מיטה, לישון. טוב, מגיע חצות הלילה והצדיק קם לעשות תיקון חצות, יושב על הרצפה, שם אפר על הראש ובוכה. בעל הפונדק מתעורר, וואי, הצדיק בוכה, מה קרה? ניגש לדלת, בודק. ואומר, הרב בוכה, מה, הקרית לא בסדר, הכל, הסמיכה? אומר, לא, לא, הכל בסדר, אני לא, אני עושה תיקון חצות. אומר, מה זה תיקון חצות? אומר, לא, בית המקדש נחרב. ואני בוכה על זה שבית המקדש נחרב. אומר לו, בית המקדש נחרב? נו, אז מה זה קשור היום? אומר, לא, אני מצטרף גם שנזכה, עיקר הבחייה זה לא על העבר, זה גם על העתיד. שלא רק מה שאלה, לא היה סוף בעבר, שנזכה לעלות לירושלים, לארץ ישראל, יבוא משיח, ייקח אותנו על העננים, ונזכה כולנו לחזור לארץ ישראל. אומר לו, רגע, רגע, אני צריך לשאול את אשתי. טוב, הבן אדם חוזר על אשתו, ושואל אותה מה דעתה, חוזר אחרי שתי דקות של אשתי אמרה, מה עם הפרות? מה עם האבזים? מה עם הבית? מה, איך זה ללכת לארץ ישראל? מה, נשאיר פה הכל? טוב, הצדיק רואה שזה סיפור, אז הוא מתחיל להסביר לו, תשמע, גם פה, אפילו שיש פרות ואבזים, הכל בסדר, אבל יש את הטטרים. מה זה טטרים? הטטרים שהיו באים שם מקזחסטן, האזור ההוא, ופושטים פנימה גדודים, והם כך היו חיים באוהלים כמו שבטים כאלה, נבדים כמו בדואים, והם היו גונבים, שודדים, גוזלים, אונסים, רוצחים. אמר, אבל יש את הטטרים, אז גם פה זה לא בסדר, אז עדיף לעלות לארץ ישראל. טוב, חוזר לאשתו, חוזר אחר כך. אשתי אמרה שעדיף שהמשיח ייקח את הטטרים לארץ ישראל, כי הם אין להם בתים, יש להם אוהלים, הם אין להם פרות, אין להם כלום, שהם ילכו לארץ ישראל, אבל אנחנו עדיף שנשאר פה. ככה באמת לא תבוא הגאולה. זה לא, המהלך צריך להיות במידה מסוימת גם להסכים לוותר על הכל. רואים בכוזרי שמה היה הטענה עליהם? הם רצו, היה עדיף להם את העסקים ואת המשכן שלהם, להיות מוכנים גם לשינוי שיבוא, לעזוב את המסחר, לעזוב את העסקים, לעזוב את הכל. יש, הוא מוכן עליי לצאת, אתה יודע, למדבר, ללכת לגאולה. אז קודם הוא רוצה לגמור את הספר, יש לה עכשיו בדיוק ספר מתח שאחרי שמשיח יבוא זה יהיה בזיונות לקרוא את זה. אז הוא מעדיף לקרוא את זה עכשיו. הגאולה צריכה להיות גם במוכנות לוותר על הכל. זרוק את הסיגריות, זרוק את הפלאפון, זרוק את כל השטויות, זרוק את המחשב. קדימה אחרי משיח. בצורה כזאת, כן, להיות מוכנים להזכיר את הכל ולרצות באמת את הגאולה. זה באמת החלק הפנימי יותר של, של לא יתאבלו על ירושלים. לא יתאבלו על ירושלים, וזה גרם לחורבן של המקום הזה, טור מלכה. טוב, נמשיך קצת פה בגמרא. גדה בחרי אף, שנייה, השקה דריספק חרב ביתר, ביתר נחרבה בגלל שקה דריספק. טוב, מה היה? דאבו נהיגה, בעיר ביתר היו נהוגים, כי אבא מתייליד ינוקה, כאשר היה נולד ילד, שטלה ארזה. היו שוטלים ארז. ינוקתה, כשהייתה נולד תינוקת, שטלה טרוניתה, היו שוטלים טרוניתה. מה זו טרונית? רשי אומר פין. פין זה אורן. נראה לי שעד היום, בלעזית זה נקרא ככה בלטינית, נקרא אורן, נקרא עצר ונקרא פין. טוב, שטלה טרוניתה. היו שוטלים ארז וטרוניתה, ראשי תיבות א' ות', שיחולו עליהם כל הברכות מא' ועד ת', כך כותב הבן איש חי. ארז מתחיל עם א', טרוניתה מתחיל עם ת'. טוב, אומר, ואז כי אבו מינסבא, כאשר היו מתחתנים, קיץ אליהו, היו חותכים את הארז ואת האורן, ועבדו גננה, והיו עושים מזה חופה. אז מה זה בעצם, מסביר המהר"ל, שביתר היה הכוח של החוזק. שהיה אצל עם ישראל, וכשעם ישראל חסו, הם איבדו את החוזק הזה, והגויים באים לקחת את זה. כמו שאמרנו מקודם על הר המלך, שזה כוח הריבוי, פה זה כוח החוזק. כוח החוזק הזה, זה הארז, וגם טרוניתה, שזה אורן, זה גם עץ, זה עצים, זה עץ. למעשה, אורן יותר חלש מארז. העץ שלו הוא יותר רך, הוא לא כבד כל כך כמו ארז. ארז הוא גם לא ממש קשה, אבל ארז הוא יותר, הוא בינוני. וטרוניתה זה יותר, האורן יותר רע. כל אופן, אז שתיהם עצים שמראים על חוזק. ואז כאשר מתחתנים, כאילו בונים להם את החופה שלהם, עצים חזקים להראות על חוזק. עכשיו הוא אומר, בא יום אחד אבק החלפה ברטי דה קיסר, הבת של הקיסר, בת של הקיסר, ואיתבר שקה דה ריספק, ונשבר לה המרכבת נשים, קצו ארזה, אז הם החיילים שלה קצצו ארז ואיינו לה. ומזה הם בנו את המרכבה שלה. אז עטו, נפו לה להיו, הגיעו היהודים, התנפלו עליהם ומחונו, נתנו להם מכות. עטו, אמרו לי לקיסר, באו הם ואמרו לקיסר, מרדו בחי יהודאי, ואז עטה עליו, הגיע המלך להילחם עליהם. אז המהר"ל נכנס פה עוד יותר להיכנס להסביר גם את הפרטי פרטים, אבל שביתר זה מלשון בית, כי בית זה בדרך כלל מראה על החוזק. אומר, ולכן גם הבת של הקיסר, שהבת גם כן היא מלשון בית, שהבת של הקיסר, בן המלך, כאילו יש לו כבר שם בפני עצמו, אבל הבת של הקיסר תמיד נשארת הבת של הקיסר, וזה החוזק של הקיסר, כי בת מלשון בית. טוב, באמת הוא מעריך בזה יותר על פי דרכו, שזה הכל, כל הפרטים פה בסיפור גם מתאימים לנקודה הזאת של החוזק. עכשיו אומרת הגמרא, גדה בחרי אף כל קרן ישראל. מה זה גדה בחרי אף כל קרן ישראל? מה זה קרן ישראל? קרן זה מעל הראש, זה כאילו ניצחון להיות מעל, וזה עוד פעם הכוח הזה של חוזק, וזה גדה בחרייף כל קרן ישראל, נאמר על חורבן ביתר. ביתר הייתה הכוח של עם ישראל, החוזק של עם ישראל, זה התבטא בביתר, בחורבן ביתר נחרב הכוח של עם ישראל. אמר רבדירה, אמר רבבאו, אמר רבי יוחנן, אילו 80,000 קרני מלחמה, עוד פעם קרני מלחמה הם נקראים, למה? החוזק של המלחמה, הכוח של זה, שנכנסו לקרב ביתר בשעה של החדוה, והרגו בה אנשים ונשים וטף, עד שהלך דמם ונפל לים הגדול. כן, שמה תאמר, קרובה הייתה, שזה המקום קרוב שנפל עד לים, רחוקה הייתה מיל, וכאילו נכנס לנחלים, לוודיות, וזרם עד לים הגדול. תניה, רב לזר הגדול אומר, שני נחלים יש בבקעת ידיים, אחד מושך אילך ואחד מושך אילך, ושיערו חכמים שני חלקים מים ואחד דם. עד כדי כך זה התערבב שם הדם בתוך המים, עד שיש שתי חלקים מים ואחד דם. ומה היה בסוף טענה? 7 שנים בצרו עובדי כוכבים את כרמיהם מדמם של ישראל ולא זבל. לאיפה זה נכנס כל הדם הזה? הדם הזה נבלע בענבים, בקרמים של הגויים שאכלו את זה אחר כך. שאכלו את זה. זאת אומרת ככה, הם חיפשו לעצמם חוזק, ובסוף הדם שלהם נשפך, והגויים אכלו את הדם שלהם, אכלו את החוזק שלהם. הבן איש חי אומר שלכן גם תקנו, כשניתנו הרוגי ביתר לקבורה, תקנו את ברכת הטוב והמיטיב. הטוב והמיטיב זה דווקא על היין. למה? כי פה גם גבצרו עובדי כוכבים את כרמיהם מדמם של ישראל, אז כרמים, זאת אומרת כרמים עושים יין. גם מה היה לפני כן, הוא אומר שתי חלקים מים ואחד דם, גם כשעושים מזיגה של יין, בזמן חזל איך היו עושים? שתי חלקים מים וחלק אחד יין. אז לכן בגלל שזה כל כך מזכיר את היין, אז תקנו ברכת הטוב והמיטיב על היין. כי במלחמה הזאת של ביתר, הרי הגזרה הייתה, היה שם מה ש... סופרי קורות הימים מספרים שהיה 800 אלף גופות שעמדו קרוב ל-20 שנה עד שאנטונינוס פיוס עלה לשלטון, עמדו מאנדריאנוס, מזמן אנדריאנוס עד זמן אנטונינוס, היה כל הגופות היו שטוחות שם. ובשביל להראות מה קורה למי שמורד נגד רומא, אז הוא השאיר את כל הגופות האלה ככה פרוסות, 800 אלף גופות שכבו, וזה החסד הגדול, החסד הגדול שלא הצריכו בקיץ, בחורף, 800 אלף גופות שוכבות ככה ולא יצריכו, וזה הטוב והאמיתי, והטוב שלא יצריכו והאמיתי שנשנו לקבורה. וזה היה שם, זה השלב השלישי בעצם במלחמת ביתר, מדובר 52 שנה אחרי חורבן הבית, שאז הגיע אנדריאנוס קיסר. זה בעצם, בשביל להבין את זה, התהליך ברומא היה שהיה שתי סוגים שהם התנהגו עם האומות שהם כבשו. היה סוג אחד כמו רוב הפרובינציות הרומיות, שהם נתנו להם שלטון עצמאי במידה מסוימת, סוג של אוטונומיה, הם יכלו לקיים את ציוויי הדת שלהם ומה שהם רצו, והיה תהליך שני שהם היו פשוט דורסים ורומסים, לא משאירים שום סיכוי. היה אומות שהם נתנו כאילו לקיים את הדת, ורק שהיו צריכים להעלות מס, להביא גדודים לצבא, לא היה מדיני, לא היה לאומי, אבל היה שלטון אוטונומי. לעומת זאת היה מקומות אחרים שהם נלחמו ולא נתנו בכלל. עכשיו הוא אומר, מה שקורה זה שפה בעם ישראל אנדריאנוס הסתפק מה לעשות, האם לתת לעם ישראל את השלטון פרובינציה, כאילו שיקימו לעצמם סוף פעם את בית המקדש, ובכיבוש של טיטוס אז הוא הרס את בית המקדש. אבל דובר כמה שנים אחר כך, דרך 40 שנה אחר כך, לתת לעם ישראל שוב פעם לבנות את בית המקדש והכל. עכשיו, אבל למעשה היו כמה יהודים טובים, אז הם עדיין היו יהודים, הנוצרים של אז שהיה עדיין יהודים, וגם מה שנקרא האורדיאנים, אורדיאנים והצדוקים וכל החברים האלה שהם היו יהודים במקור, והם הלכו ודיברו רע אצל הקיסר נגד עם ישראל שלא ייתן להם לנהל פרובינציה עצמאית אלא לרדוף אותם. ואז התחילו שלושה שמדות, התחילה תקופת השמד. תקופת השמד הייתה שלא ימולו את עצמם, שלא ישמרו שבת, שלא ישמרו טהרה, כל מיני גזרות שהוא התחיל בשביל לדכא ולמחוק את עם ישראל. ואז זה היה, במשך כמה שנים זה התנהל, ואז התחילה ההתקוממות של העם. למעשה ההתקוממות הזאת לא הייתה לתמיכה של חז"ל, גם רבי עקיבא, שמשום מה התקבל שהוא תמך במרד בר כוכבא, הוא לא תמך במרד. כשהוא ראה את המרד, הוא אמר שאולי זה, הוא אישר כאילו לקרוא לו בר כוכבא. השם שלו היה הרי שמעון בר כוסיבא. והוא אישר כאילו לקרוא לו בר כוכבא, דרך כוכב מיעקב. שהנה הוא. שהיה בטוח, הנה מתחיל יהודים מתקוממים על זה שלא נותנים להם לקיים את המצוות, והם יוצאים למלחמה ומנצחים. כי אנחנו מדברים במשך 9 שנים התנהל המרד הזה, ו9 שנים האלה היה ליהודים הצלחה אדירה בהתחלה. רומא לא הצליחה לדכא את המרד הזה, עד שהם היו צריכים להביא את יוליוס מבריטניה שידכא את המרד בארץ ישראל. עכשיו, בסך הכל זה היה 9 שנים, 3 שנים של שלטון מלא, ואחר כך היה עוד 6 שנים של דיכוי מרד, שפשוט הם התקדמו, הם הגיעו מכיוון צפון, כבשו את כל האזור של הר המלך, שזה בעצם כל שרשרת ההרים של ארץ ישראל, והתקדמו עד ביתר. ביתר הייתה המעוז האחרון, בעצם חוץ ממה שלא מוזכר אצלנו, מצדה, שחז"ל לא מזכירים אותה בכלל, אבל ביתר הייתה בעצם המעוז האחרון שמוזכר בחז"ל, שבמעוז הזה התבצרו סכום גדול מאוד, כל המורדים בעצם, מי שיכל, התבצרו שם בערים עד שהייתה השחיטה הגדולה שם. זה מה שאנחנו מדברים על ביתר. ומאז הם פשוט ניקו את כל האזור, לא נתנו בכלל ליהודים להתיישב בארץ ישראל. בתקופה מסוימת התחילו לחזור לגליל. רוב היהודים ברחו אז לבבל, ואז התחילו לחזור לגליל. גם עיבור חודשים, הגמרא מספרת שבתקופה היא התנהל בבבל. עד ששלב מסוים התחילו לחזור לגליל, ואז יש את כל הריכוז של התנאים שהוא בגליל ובכלל לא באזור ירושלים, ששם הוקמה איליה קפיטולינה על המקום של ירושלים. וזה היה הסיפור הזה של ביתר. עכשיו, טוב, אומרת הגמרא, אמר רב חייא בר אבין, אמר רבי יהושע בן קורחה, צח לי זקן אחד מאנשי ירושלים בבקעה זו הרג נבוזרדן רב טבחים 211 ריבו. 211 ריבו אנשים הוא הרג בבקעה הזאת. אומר רבן ישראל בגימטריה מעללי אל, מעללי צל, להראות שזה מהקדוש ברוך הוא. ובירושלים הרג 94 ריבו על אבן אחת, עד שהלך דמם ונגע בדמו של זכריה לקיים מה שנאמר, ודמים בדמים נגעו. נגע הדם האלה של אדם, של אילו שנשפך, אדם הזה שנשפך, נגע בדמים אלה שנשפכו. דמים בגימטריה 94, שזה היה 94 שהוא הרג על אבן אחת. כן, נקיים מה שנאמר ודמים בדמים נגעו. אז הוא מצא אשכחי לדמי דזכריה, שזכריה הרי נהרג על ידי עם ישראל, הוא היה כהן ונביא ביום הכיפורים שחל בשבת, שעמד בבית המקדש ואמר נבואה שאם לא יחזרו בתשובה אז יבוא יום שיצאו לגלות ובית המקדש יחרב, ואז סקלו אותו באבנים והרגו אותו, ובמותו אמר, כתוב בפסוק בדברי הימים, ובמותו אמר ירא השם וישפוט. ולכן הדם הזה, בגלל האמירה הזאת שלו של ירא השם וישפוט, ירא השם וישפוט, הדם שלו רותח ורותח ורותח 200 שנה עד שמגיע נבוזרדן הרשע, מגיע והוא עדיין רואה את הדם הזה רותח. חזה אשכחי לדמי דזכריה, הוא מוצא את הדם של זכריה דאבק או מרתח וסליק, שעדיין רותח. אגב, יש סיפור מעניין שמספרים על המגיד מקוזניק, שהביאו אליו פעם איזה דיבוק, והוא ניסה להוציא את הדיבוק כמו שעם כל השימות והכוונות וכל הקמאים שעושים, ואז הדיבוק מתחיל לצחוק. אמר לו, מה אתה עושה לי שמות כאלה, כוונות כאלה אתה עושה עליי? אצלנו אפילו ילד ידע את כל הכוונות האלה, מה אתה מביא לי בדיוק? אמר לו, מי אתה? אומר לו, אני הייתי מיהודי מזמן בית ראשון. ומה היה הסיפור שלו, מה היה החטא שלו? אומר, הוא היה הראשון שזרק את האבן על זכריה הנביא. אומר, הוא היה בבית המקדש ביום כיפור, והוא רואה שזכריה הנביא מתחיל לומר נבואה רעה על עם ישראל שיחרב בית המקדש ויצאו לגלות, אז הוא לקח אבן וזרק עליו, והוא היה הראשון וכולם אחריו עד שסקלו אותו באבנים. אמרו, וזה החטא שלו, ולכן כבר 2500 שנה הוא מתגלגל, עד שעכשיו הוא נכנס בבחור הזה והוא לא רוצה לצאת, כי פה מלאכי חבלה לא יכולים להשיג אותו. אז המגיד ניקוליס אומר, טוב, אז מה אני אעשה לך? כאילו תמיד יש הוצאת דיבוק, יש שמות, כוונות, אבל אתה אומר שאתה לא מתפעל מזה, זה, בשבילכם זה ילדים קטנים עושים את זה, מה אני אעשה? הוא אומר, תלמד עליי זכות. אם יהודי בעולם הזה צדיק ילמד עליי זכות, בזכות זה אני אוכל, הנשמה שלי תוכל לקבל תיקון. ואז הוא לימד עליו זכות, מה היה זכות שהוא לימד עליו? שהוא אמר ככה, שהחשבון שלהם שהם סקלו את זכריה באבנים היה בגלל שזכריה קיבל נבואה. עכשיו אם הוא לא יאמר את הנבואה הזאת, אז הנבואה הזאת לא תזיק, זה לא יקרה. אבל הוא הרי אסור לו לשתוק, אדם נביא שקיבל נבואה חייב לומר, והכובש נבואתו, אדם שמקבל נבואה והוא שותק, לא אומר את הנבואה, חייב מיתה, מיתה בידי שמיים, משמיים יקבל עונש מוות. אז הם טענו שזכריה הנביא צריך לשתוק ולקבל עונש מוות ולמסור את הנפש בשביל עם ישראל, ולא להגיד נבואה כזאת, כאילו שזה היה החשבון שלהם, ועל ידי שהוא לימד זכות עליהם שזה מה שהם התכוונו, אז ככה באמת הנשמה שלו תוקנה, כך מספרים. אבל איך אומרים שבשביל לימוד זכות, אומרים בשם הרבי מקוסק, שהרבי מקוסק אמר פעם שכידוע כל דבר בעולם יש לו תכלית, כמו שכתוב במדרש שדוד המלך שאל מה התכלית יש למשוגע, אז עד שהגיע לאחיש מלך גת שתפסו אותו, את דוד המלך, ואז רצו להרוג אותו, ואז הביאו אותו לאחיש מלך גת, אז הוא עשה את עצמו כמשוגע, ואחיש מלך גת אז היה לו כל בוקר סיפור בבית בגלל שהבת שלו הייתה משוגעת, ועד שהיו תופסים את הבת אחרי מה שהיא שברה ומזריקים לתזריקה, אז אשתו הייתה מתעוררת וגם אשתו הייתה משוגעת, ואז בדיוק מביאים לו את דוד המלך. אוי, החסר משוגעים אנוכי, הוא שרק אותו משם. וזה לדוד בשנותו את העמו לפני אבי מלך, הוא שינה את העמו, עשה את עצמו משוגע והגרשו ואילה, ככה הוא הציל אותו. טוב, דבר שני שאל, למה צריך עכביש בעולם? ואז פעם אחת דוד המלך התחבא במערה, הגיע עכביש ועשה קורים על הפתח, ואז שהגיעו לחפש אמרו, טוב, המערה הזאת יש קורי עכביש, אז אף אחד לא נמצא בפנים, ושחררו אותו. אז שאל הרבי מקוס, מה צריך ראש עקום בעולם? שכל עקום, שכל ישר צריך, למה צריך שכל עקום? הוא אמר, בשביל לדון לקו זכות. לפעמים לדון לקו זכות צריך באמת שכל עקום, כי זה, אתה חושב ישר, אין מה לדון לקו זכות. אבל שכל עקום, עם זה אפשר לדון לכפרות, זה חשוב, צריך לפעמים שכל עקום. על, למה באמת? אז חשבתי אולי להוסיף, בגלל שלדון לכפרות, זה הרי לא רק לומר בלי שמתכוונים, צריך באמת להאמין בזה, נכון? אני לא אומר, אני חושב שהוא רשע ופושע, אבל אתה יודע, כנראה שיש לו כוונה טובה שאני לא מתכוון, צריך באמת להאמין בזה. תראה, להגיד דברים עקומים, זה כל אחד יכול, אבל באמת להאמין בזה, זה יכול רק ראש עקום. לכן כנראה, לדון לכפרות צריך ראש עקום, זה... בכל אופן, אבל זה סתם יצאנו מהעניין. ככה מספרים על המגיד מקוז'ניץ שהוא תיקן את הנשמה הזאת של הראשון שהרג את זכריה. אז בכל אופן, פה הגמרא מספרת שמגיע נבוזרדן ושואל מה זה הדם הזה? אמר מי היי, אמרו לי דם זבוכים דאישטפו, נשפך דם של זבח ולכן זה רותח. למה? כי הבהמה שהדם שלה נשפך, הוא רוצה להיות מוקרב על גבי המזבח, ולכן הוא רותח, הוא לא נרגע. כמה זמן דם רותח? כמה שניות? ופה הוא כבר עומד כמה דקות, הוא מספיק כבר לשאול מהי היי, זה כבר מוזר שזה רותח. אז הם אומרים לו, דם זבחים, זה דם של זבח שרוצה להיות מוקרב על גבי המזבח, והוא לא שותק, הוא לא מוכן לקבל את זה שהוא נשפך. טוב, אז מה הוא עשה? הייתי דמי ולא ידמו. רבי דם של כבש, זה לא דומה, דם של עז, לא דומה, דם של פר, לא דומה. למה דם של עז לא דמה? הרי רש"י אומר שוישחטו שעיר עזים ויטבלו את הכותונת בדם והביאו ליעקב, בגלל שדם של שעיר עזים דומה לדם של בן אדם. אז למה פה זה לא דמה? אז אומר המהר"ם שיף, שבגלל שמתי זה לא דומה? כשאתה רואה את הדם הזה בנפרד, אז אני רואה לך אדום כמו דם של בן אדם. אבל כשאתה לוקח את שתי האדומים ביחד ומשווה אותם, אתה רואה שזה שתי גוונים. זאת אומרת, זה דומה מאוד, אבל בכל זאת יש הבדל. ולכן אם אתה מסתכל אחד ליד השני, אתה רואה את ההבדלים. ולכן אצל יעקב, אז הוא לא הלך להשוות עם דם אחר, ולכן שעיר עזים היה נראה לו כמו דם של בן אדם. אבל פה נבוזרדן שהוא אייטה ולא אידמה, שהוא הביא והעמיד ליד, לכן זה לא דמה, בגלל שבכל זאת יש הבדל, זה שתי גוונים אחרים. טוב, אמר להו, אי אמריתו לי מוטב. אם אתם אומרים לי טוב, ואיליו מסריקנה לבשריכו במסרקי דפרזלי, אני אסרק את הבשר שלכם עם מסריקים של ברזל. אמר אליי, מה הנה אם אלוך, מה נגיד לך? חייבים להגיד את האמת. נביא אהבה בן דאהבה, היה לנו נביא שהוא היה בן נביא, דאהבה כמו איך אכלון במילה דשמיה, שהיה מוכיח אותנו במילה דשמיה שנשמע בכל הקדש ברוך הוא. קמינן אליווה, קמנו עליו וקטלין עלי והרגנו אותו. וכמה שנים, כבר הרבה שנים, 200 שנה זה היה, זה לא יקון נייך דומה, שהדם שלו לא נח, הדם שלו, האמירה האחרונה שלו של ירא השם וישפוט, גרמה שהדם שלו לא נח למשך 200 שנה, הדם נמצא פה ודורש תובע נקמה. אז הוא אמר, אמר להו, אנו מפייסנו, אני אפייס את הדם הזה. מה הוא עושה? אייסה סנהדרה גדולו, הביא את הסנהדרין הגדולה של 71 וסנהדרה קטנו ועוד סנהדרה קטנו של 23, קוטל אילווי ולא ינוח, שחט עליהם לא נח. הולך הלאה, מביא בחורים ובסולויס, קוטל אילווי, הביא בחורים ובסולויס, הרג עליהם, על הדם הזה שפך ולא ינוח. אייזה תינוקו ישול בישרבון, קוטל אילווי ולא ינוח, הביא גם תינוקות שבית רבם ושחט, לא עוזר כלום. אומר לי, אז הוא אומר לי, זכריו טויבים שבוהם איבדתים, ניחה לוח דאבדין אלה כולו, אתה רוצה שאני אאבד את כולם? למה אתה לא נח? כדאו אמר לי, אוקיי, כאשר אמר ככה, נח מיד אדם, הפסיק לגעוש. דאיש הייתה, הוא חושב, דירו תשובה, ודאיתה, התחיל עכשיו בתשובה. אמר, ומים על נפש אחת, כך. ככה זה קורה, דם טובי הדין, הוא גברי דקות על כל ענה נשמוסה, על אחת כמו וכמו. הבן אדם הזה שהרג כל כך הרבה נשמות על אחת כמה וכמה, אז מה הוא עשה? ברח וחזר בשובה, התגייר בעצם. מה קרה בעצם? זה מאוד מוזר. אתה שחטת לפני רגע, פתאום זה איזה גזרת שמיים, יש לו איזה סתירה פנימית, הוא רואה כאילו שתי דברים בבת אחת. הוא רואה מצד אחד, הוא רואה אני מחליט לעשות, הוא אומר לו תיזהר אני אעשה הלאה, ואז הוא רואה וואי תראה איך נוקמים מהשמיים, כל כך הרבה נהרגו. רגע, זה בחירה חופשית או השגחה פרטית? איך זה עובד? אז יש איזה סיפור מאוד יפה שהיו מספרים בנוברדוק בתור משל איך בן אדם אמור לחיות. סיפור מעניין, מספרים ככה, הייתה פעם אישה עשירה מאוד שלא היה לה ילדים, עומדת בציון של רבי שמעון בר יוחאי ומערב ומתפללת ובוכה, רוצה ילדים. באמצע היא שומעת איזו בחורה צעירה עומדת לידה גם מתפללת. טוב, היא ניגשת אליה, שאלת אותה מה את צריכה? ואומרת לה, תשמעי, אני ענייה, אין לי כסף להתחתן, ואני צריכה סכום גדול, הוצאות חתונה, הכל עולה כסף. אז היא אומרת לה, מצוין, כמה הצליחה? אומרת לה, 150 אלף דולר. מוציאה פריטת צ'קים, נותנת לה צ'ק, נותנת לה 150 אלף דולר, שכי, שיהיה לך בשלום. טוב, האיש הבחורה לוקחת את הצ'ק, הולכת, והיא חוזרת להתפלל, ריבונו של עולם, תראה את הבחורה הזאת, התפללה על הציון שלך, מיד קיבלה את הציון של רבי שמעון, מיד קיבלה ישועה. גם אני רוצה. היא עצמה, הלכה ונתנה, ככה יורים בנוברדו, ככה צריך האדם להיראות. אז ככה באמת צריך לחיות. יש בחירה חופשית של מה שאני מחליט לעשות, אבל צריך לזכור שהכל זה בהשגחה פרטית. יש בחירה חופשית והשגחה פרטית בבת אחת. בסדר, זה חומר למחשבה, אני לא מתכוון עכשיו להסביר את זה עד הסוף. זה לא חומר למחשבה, אבל גם אצלנו מבוזר אדם רואים את הנקודה הזאת. מצד אחד, הוא רואה פה השגחה פרטית, תראה כמה הקדוש ברוך הוא מקם על דם שנשפע, כל כך הרבה נשפטו. ומצד שני, הוא עושה את זה. הוא רואה את הבחירה החופשית ואת ההשגחה הפרטית בבת אחת. יש גם בחירה חופשית וגם השגחה פרטית. זה באמת נקודה שמנסה להגדיר מה ההגדרה של ביטחון, מה ההגדרה של ביטחון בשם. אנחנו יודעים שיש בחירה חופשית ובכל זאת יש את זה. טוב, בכל אופן, אומרת הגמרא, מה הוא עשה? אזל ערק ברח, אזל שדר שטר פרטתה בביתי, הלך שלח הביתה שטר פרטתה, מה זה? שטר צוואה שפרט מה יהיה עם הנכסים שלו. למה הוא עצמו לא חזר הביתה? כי הוא כנראה פחד שדרך אדם שנמשך אחרי אנשי ביתו, ואז הוא כבר לא יוצא להתגייר. עכשיו הוא בהתעוררות, עכשיו הוא עושה. ולמה הוא שלח שטר? בשביל שהכסף שלו לא... למה הוא צריך להשאיר את זה לעצמו? מה הוא צריך לחלק את זה? כי עכשיו אם הוא לא היה מחלה, כל הזמן הכסף שלו היה קורא לו חזרה. אבל ברגע שהוא ברח וחילק את הכסף, אז כבר אין לו למה לחזור, והוא יישאר. עכשיו, יש גם סיפור כזה שרב שולם שבדרון היה מספר, הוא היה מספר שהיה להם שכן, שהיה יהודי מבוגר שעלה מרוסיה, שהיה מחלל שבת. וזה מאוד הפריע להם, לילדים. אז רב שולם שבדרון נכנס אליו הביתה, ואמר לו שהוא רוצה לבקש, אם לא אכפת לו, שלא יחלל בפרסיה. כי זה מפריע לו, לילדים שלו, אולי זה היה הסיפור הזה עם הרב אורבך, שבדרון אורבך אמר לו ש... תשמע, אני לא רוצה להגיד שאתה גוי, אבל מצד שני, אני לא רוצה שהילדים ידעו שיהודים מחלל שבת, הילדים ידעו. אז אני, אם אתה תמשיך לחלל שבת, אני אצטרך לומר עליך לילדים שאתה גוי. אז משהו כזה. בכל אופן, הוא הגיע לדבר איתו שלא יחלל שבת, ואז אמר לו, ככה אתה רואה אותי? ואני אספר לך מה היה איתי, אומר, אני במלחמת העולם הראשונה, הייתי נלחמתי בשוחות, הרי מלחמת העולם הראשונה היה שנים של מלחמה בחפירות, אחד מול השני. אמר, ביום אחד אני חושב לעצמי, רגע, אני נמצא פה, בגלל שהקיסר של גרמניה השתגע, והוא נמצא שם כי הקיסר של רוסיה השתגע, ואנחנו יורים אחד על השני, מה, גם אנחנו השתגענו? מה, בשביל מה? ריבונו של עולם, אם אתה לא רוצה את זה, את מה שקורה פה, שיפגע לי רסיס, שיפגע לי באצבע, שאני אצא בכלל כשירות של ירי. אומר, לא עבר שנייה מהתפילה שלו, נוחת כדור או פגז באזור, פוסע לו את האצבע, הוא שוחרר מהצבא. ואז הוא ראה את זה, הוא החליט, הוא הולך ללמוד בישיבה. אמר, אבל מה? היה לו בדיוק איזה חודש או חודשיים להשלים תואר באוניברסיטה. ואמרתי, למה? נלך להשלים תואר ואז נלך ללמוד. אומר, הלכתי להשלים תואר ועד היום לא חזרתי. אומר, אם יש לבן אדם איזה רגע של התעוררות, להגיע, לקחת את זה מיד. וישמע יתרו מה שמועה שמע, הוא בא. הוא שומע את השמועה, מיד מגיע. לא לחכות. אם יש לאדם התעוררות, לבצע מיידי. גם מבוזר אדם הרשע. לא הולך לכסף שלו, שולח צבא הביתה, מתנתק מהכסף, מתנתק מהכל, הולך ומתגייר. בכל אופן הוא אומר פה ככה, תנה אומרת הגמרא, נעמן גר תושב היה, נבוזרדן גר צדק היה, מבני בניו של אמן למדו תורה בבני ברק, מבני בניו של סיסרא למדו תינוקות בירושלים, ומבני בניו של סנחריב למדו תורה ברבים. מן אינון אלה מבני בניו של סנחריב שלמדו תורה ברבים, שמעיה ואבטליו, או שהם היו בעצמם גרים או שהם היו צאצאים של גרים, אבל הם היו מצאצאיו של סנחריב. כן, זה הגמרא מסיימת, היינו דכתיב, נתתי את דמה על זכיח סלע לבלתי יכסות. מה זה? שכל אדם שנשפח, אדם שהיה מקודם. עכשיו, מה הנקודה? מבני בניו של אמן למדו תורה בבני ברק. מבני בניו של אמן למדו תורה בבני ברק. אז א', יש פה את השאלה שכולם שואלים, מראשונים עד אחרונים, איך מקבלים גרים מהמלאק? הרי נשבע הקדוש ברוך הוא שאין מקבלים גרים מהמלאק, ופתאום אתה רואה מבני בניו של אמן לומדים תורה בבני ברק. אז יש כמה תירוצים. החזון איש רוצה לומר בדעת הרמב״ם שכל מה שלא מקבלים גרים זה רק במלחמה, אבל לפה היות וזה לא היה בזמן מלחמה, אז היה מותר לקבל גרים גם מהמלאק. יש עוד הרבה פירושים שאומרים, או שיש בכלל את החידוש הגדול של רבי ירוחם פרלה, שרוצה לטעון שהמן לא היה מזרע עמלק. זה באמת חידוש גדול, כי כל הפשטות הגמרות לא משמע ככה. אבל יש הפירוט הכי פשוט, שרק בזמן מלחמה לא מקבלים, או שהם היו דרך בנות. אבל יש נקודה מסוימת שגם הסבא מיקלה מדבר על זה, וגם הוא בא בספרים חסידיים. למה באמת המן זכה? למה באמת המן זכה שמבני בניו ילמדו תורה בבני ברק? אז התירוץ שבדרך כלל אומרים, זה בגלל שהוא גרם להתעוררות תשובה לעם ישראל. הרי אדר קיבלו מאהבה בימי אחשוורוש. בכוח מה? בכוח ההסתרות שגרם להם המן. אז זה גרם שיהיה לו סיכוי שמבני בניו ילמדו תורה בבני ברק. אבל אני רוצה להקריא באמת שם משמואל, שאומר דברים נוראים. הוא אומר ככה. הוא מדבר על הפירוש שהיה באמן ניצוצי קדושה רבים, אלא שהפכם לרע. בגלל שהאמן היה באמת גדול, אז היה לו גם כוח של קדושה גדול. היה לו הרבה ניצוצות קדושה שהיו אצלו, והוא השתמש בהם לרע והפך אותם לרע. עכשיו, וכך הוא רוצה להסביר שנשבע הקדוש ברוך הוא שלא יקבל גרים מהמלא. אבל לא מדובר פה על זי בניו ממש, אלא על זי בניו בניצוצות קדושה. למעשה בן ישראל אומר בדיוק ההפך. הוא אומר שניצוצות קדושה יש גם אצל רשעים אחרים, אבל על בני בניו ממש זה יש רק פה אצל המן. הוא אומר שכבר הגדרנו שמהות המלך הוא שהוא הופך אור לחושך, הוא הופך מתוק למר, נהורה לחשוכה ומתיקה למרירו. ובעצם יש לו הרבה כוח בקדושה והוא הופך את זה לרע. אבל מה? חלקי טוב שיש לא נאבדים, ולכן רק על ידי זיכוכים הם מגיעים. אבל המן זכה שהנקודות שלו בני בנים על ידי שתי גלגולים הם כבר הגיעו לזיכוך. ונראה שזכה לזה משום שכתוב במדרש שבשעה שהעביר את מרדכי רכוב על סוס המלך ברחוב העיר, אז מה אמרו כולם? כתוב במדרש שמה מרדכי היה אומר? ארוממך השם כי דיליתני ולא שימחת אויבי לי, השם אלוקי שיבעתי אליך ותרפאני, השם העלית מן שאול נפשי חייתני מיורדי בור. זה מה שאמר מרדכי. עם ישראל אמרו, זמרו להשם חסידיו והודו לזכר קודשו. ואסתר המלכה אמרה, כי רגע באפו חיים ברצונו, לערב ילין בכי ולבוקר אינה. מה המן אמר? המן אמר, ואני אמרתי בשלבי בעל אמות לעולם, השם ברצונך העמדת להררי עוז, הסתרת פניך הייתי מבד. אני לא יודע אם באמת כל המדרשים האלה שמדברים שהאמן אמר ככה, אם האמן אמר ככה באמת את המילים האלה, או שהוא אמר את הרעיון הזה. אבל מה שברור שהוא אמר את הרעיון, הוא ודאי אמר, או במילים האלה או במילים אחרות. אז הוא אומר, הנה בא והודה שהכל הוא מהשם יתברך. נכון? הוא אומר, השם ברצונך. ברצונך. הוא מודה שהכל מהקדוש ברוך הוא. ובזה נתעוררו בו חלקי הטוב שהיו תמונים בקרבו, והתפרדו מהרע שבו, ולכן היה להם גלגול אחד להעביר הזוהמה. כך הוא אומר. הוא אומר, מסיים השם משמואל, ומזה לימוד לכל אדם, כל אדם בעולם, אף כשהוא במצב רע נורא מאוד, רחמנא ליצלן, אל יקטן בעיניו שום הגה ודיבור ואפילו מחשבה טובה, אף שאין בכוחו להישאר על דרך טוב. אפילו אם בן אדם אומר יש לו מחשבה טובה, זה לא, מה זה בכלל? מה, זה ישרוד? זה לב רשעים כמעט, כאילו, כמו בבסק, אתה מכניס, עושה חור, תוך שנייה אתה מוציא את האצבע, נגמר. זה נקרא הפתח, זה נקרא משהו טוב, והוא מייאש את עצמו בזה, שאין לי מה, אין לי שום אפילו מחשבות טובות, זה קיים כלום, זה לא מחזיק מעמד. הוא אומר, אבל מה, לא יקטן בעיניו. מכל מקום, עוד היום, כרגע הוא חושב מחשבה טובה, יהיה לו לתועלת עצומה מאוד, שאין הפה יכול לדבר והלב לחשוב, עד כמה מגיעים הדברים. הוא אומר, תראה את המן. המן הרשע הזה, המלך, כמה שהוא רע, הוא חשב, לא חשב, דיבר, דיבור טוב. עם כל הרע שבו, עשה את עצמו עבודה זרה, רצה להוריד את כל עם ישראל, איש צר ואויב. דיבר דיבור טוב, אמר השם ברצונך. הוא הודע שהכל משמיים. ברגע שהוא הודע, הודעה כזאת, הוא זכה שמבני בניו למדו תורה בבני ברק. זה הפך ההפכים, ללמוד תורה מבני בניו של המן, היה לו מחשבה טובה, היה לו דיבור טוב. ועוד פעם, מזה לימוד לכל אדם, אף כשהוא במצב רע נורא מאוד, רחמנא ליצלן, אל יקטן בעיניו שום הגה ודיבור ואפילו מחשבה טובה, אף שאין בכוחו להישאר על דרך טוב. מכל מקום, יהיה לו לתועלת עצומה מאוד שאין הפה יכול לדבר והלב לחשוב על כמה מגיעים הדברים. יעזרנו השם שנראה בקרוב בנחמת יום בירושלים, ומפה באמת יש לנו גם סוף איך להתחזק. דימרנו על נקודה שצריך לבקש, לבקש, לבקש. אני יכול להגיד, מה, אני אבקש? כן, אפילו מחשבה טובה של בקשה, נקודה, שנייה אחת של רצון טוב, גם זה יכול להביא את הגאולה במהרה בימינו, אמן ואמן. תצבר, פורים תוך רשת.